אני רוצה להקדיש שני שיעורים לעניין הזה של הסכיזופרניה, את הרב שגר, שזה בעצם מסתבר מסביב דברים שכבר דיברנו, לעבוד דרך מושגים ולא בהכרח מה שמסדר את הדברים, אבל הפעם דווקא אני חושב שכן. זאת אומרת, דברים שנגענו בהם קצת מלמעלה, אני חושב שנתחכה אחרי אופן שבו משתמש במונח הזה, זה יברר לנו כל מיני דברים. ואנחנו עדיין מסתובבים סביב האופן שבו משתמש במונחים פוסט-מודרניים ומה הוא עושה איתם. עכשיו, יש די הרבה דברים בנושא הזה, לכן אני רוצה לחלק את זה לשני שיעורים. היום בעיקר אני רוצה לראות מאיפה הוא מגיע לעניין, זאת אומרת, להראות את ההקשר, לפני שאנחנו נכנסים לאיזשהו הקשר פילוסופי וטקסטי מפה ומשם, לראות כאילו איך זה צומח מתוך העניין שלו במצב של הציונות הדתית וכל מיני ניגודים שנמצאים בתוכה, איך הוא לאט לאט מתקדם למקום הזה. ואז כדי להבין יותר מה העניין, מה תופס אותו, זה דברים שיותר ניגע להם שבוע הבא, ואז נראה גם איפה הוא לוקח את המונח, איך משתמשים לו בהקשרים אחרים וכולי. אבל היום זה בעצם הרבה טקסטים של הרב שגר עצמו, כזה קטע של חביב עובדי שהבאתי לפתיחה, והעניין הוא באמת סביב איפה, באמת להראות איך הרב שגר מגיע לזה מתוך העניין שלו בציונות הדתית, מה שעובר עליה, לאן היא הולכת וכולי. אז אנחנו נתחיל יותר מההקשר, נגיד, החברתי, אפילו כמעט פוליטי, וההקשר הקיומי יגיע בסוף, יעמוד במרכז יותר שבוע הבא. זהו, אז בואו נתחיל. יש פה קדש חביב עובדיה מאחרית דבר שלה לשברי לוחות, ששם היא בכל מיני דרכים מגדירה מודרניזם, פוסט-מודרניזם, בעיקר עם השוואה בין הרב קוק לרב שגר. שזה בעצם גם הנקודה שתהיה אולי במרכז של מה שאנחנו עושים כאן. זאת אומרת, לראות את הציונות הדתית נגיד כדגם דרך חשיבה, לא שזה בהכרח נכון, אבל כאיזשהו דגם בחשיבה ציונית דתית שלקוח מהרב קוק, ואז לראות איפה הרב שגר נמצא ביחס שלך. אז היא כותבת כך, זה ניסוחים די צפופים, ננסה ככה לפתוח אותם, ובסופו של דבר זה בעיקר איזושהי פתיחה כדי לראות על מה אנחנו מדברים, ואז נפתח את זה יותר בלמייסה מהקטעים הבאים, אז אין צורך להיבהל. בכל אחת מהקונפיגורציות של המודרניזם והפוסט-מודרניזם, יש פעולה דיאלקטית בין ייחוד ואחדות לבין גורם בלתי יחיד. מודרניזם במהותו ביקש לאחד הכל תחת מבנה אחד, תוך כדי שהוא יוצר מבנה פיצול, דיפרנציאציה ושסע בינארי בין הקודש לחול, בין הנשגב לחייתי ולבהמי. הפוסט-מודרניזם מתחיל ממקום של אחידות, וזו יחידות הכרוכה בפיצול המרובה. לא השסע הכמעט סכיזופרני, כי עם הפיצול האישיותי לאינספור. עם קריזת, משפט אחד, עם קריסת חזון האור המאחד של המודרניזם ביהדות, חזון שהוצג מול השסע היסודי של דת וחילון, צף מחדש הריבוי, אבל לא כבינאריות, אלא כפיצול ושברי שברים ממש. בואו נקרא את המשפטים הבאים. בואו ננסה שנייה לפתוח את הכתיבה הצפופה והדחוסה הזאת שלה. מה אתם אומרים? מה זה אומר לכם בקטע הזה? ההבחנה הזאת. מה מעניין בה? אם מעניין בה? מה מחדש בה? שזה פשוט. אני אגיד לכם איפה אני נכנס לזה, כי זה נראה לי פתיחה טובה למה שאני רוצה להתעסק בו, בגלל שיש, אני חושב, דיבור יותר שגור שבו עושים את ההבחנה הזאת סביב זה שהתפיסת העולם המודרנית היא ניסיון לאחד את הכל, לתת איזושהי תמונה כללית של הכל, דגש על טוטליות ואחידות, ומול זה יש איזושהי התפרקות, איזושהי שבירה ושברי כלים ושברי לוחות וכל מה שזה. מה שהיא מחדדת פה, וזה שימושי לענייננו, זה שבשני השלבים יש איזשהו משחק בין אחדות לבין גורם בלתי אחיד. והשאלה היא, ההבדל היסודי הוא השאלה מה היחס בין האחדות לבין משהו לא אחיד. לא אחיד אני אומר, כי ההבדל אולי הוא בין, נגיד, מה שהיא קוראת שניות או פיצול לבין ריבוי שהוא מעבר לשניות. זאת אומרת, מה שבעיקר אני רוצה לקח מכאן זה שהנקודת מבט המודרנית של צורך העניין אני אצג אותה פה הרב קוק וגם איזשהו מושג של ציונות דתית, זה לא דווקא של אומרת, הדגש הוא בעיקר זה שיש איזשהו ריבוי בעולם, אבל הוא מורגן לניגודים, אפשר לקרוא להם תחומים, דינמיים, זאת אומרת שיש שני הפכים, ולכן עם אלה הם מזמינים את זה שיהיה איזשהו שלישי שביניהם. הרבה טקסטים של הרב קוק הם עובדים דרך ההיגיון הזה. לפעמים הוא עושה משהו יותר מורכב, לא שניים או שלוש, הם מכירים את השלוש כוחות שנלחמים במחננו. נראה אם תתק את המאמר הזה. ציטוט ידוע כזה, שלוש כוחות, האורתודוקסיה, ליברליות וציונות, לאומיות. ואז צריך, הקודש העליון צריך לאחד את שלושתם. אבל בצורה יותר פשוטה שמגיעה את זה כאן, יש דתיות וחילון. זאת אומרת, יש סעים ויש ניגודים בעולם, והם שורשיים וחזקים, אבל מכיוון שהם מאורגנים כשפע מינארי, כלמעלה ולמטה, כימין ושמאל, אז הם ממילא מזמינים איזשהו מבט מלמעלה, שהוא בעצם כרוך בעצם זה שמתארים אותם ככה, וזה שאתה מציג אותם אחד מהשני, דברים שנפתח אותם יותר בהמשך. שזה יותר מורכב מאשר להגיד סתם תמונת עולם אחת מול התפרקות. זאת אומרת, השאלה היא איך אתה מארגן את הריבוי בעולם, אם אתה מארגן אותו בניגודים מסודרים ותחומים שעכשיו אתה יכול לאזן אותם, או שאתה מגיע למקום אחר, שגם פה היא עושה איזשהו דיוק יותר מעניין. זאת אומרת, הפוסט-מודרניזם מתחיל ממקום של אחידות, אבל זה אחידות הכרוכה בפיצול. זאת אומרת, יש משהו בריבוי שברגע שהוא נהיה הדבר היחיד שיש, אז ממילא הוא נהיה אחיד. מזכירה את הדימוי של הדשא שמשתמשים הרבה פעמים. את הדשא הוא כביכול ריבוי, מלא נבעולים. זה ניבוד, הדימוי שמשתמשים הרבה פעמים העץ לעומת הדשא. את העץ, מערכת שכל הריבוי שיש בה מאורגן, סביב גזע אחד, סביב למעלה ולמטה, יש איזושהי צורה. סוג מסוים של עץ, כן. והדשא הוא המון 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 גבעולים, אבל כולם חוברים, אבל אין מרכז, אין גבעול אחד שהולך לכל האורך. נוצר אבל בדשא, נוצר איזושהי אחדות.
אתה מרגיש, אם כבר הדימויים האלה, אני מרגיש שאם כבר התיאור של המודרנה הוא תיאור שהוא יותר קרוב, הולך לגמרי עם העץ, אבל יותר קרוב עם העץ במובן זה שכאילו יש לי הרבה ענפים ואני קורא לכל היחידה הזאת עץ, כאילו על כל הסתייפות, אז כל הסתייפות שאני יכול לתת לכותרת אחת שלי, פוסט-מודרניזם היא השלכת, כאילו זה שכבר אין משהו שמאחד את זה, כאילו שהדברים כבר לא מתאחדים את הכותרת אחת.
לא, אז השאלה מה זה נקרא מתאחדים, זאת אומרת, אני חושב שמה שהיא מנסה להצביע זה שבריבוי הזה, בדימוי של הדשא, אתה כן מדבר על זה כדבר אחד, אבל זה דבר אחד לא בגלל שיש לו איזשהו מוקד שמרכז את הכל, אלא בגלל שיש פה...
כאילו, הקצעים, אין יותר את הסעיפים האלה שמחברים גם.
אז זה נקודה שיותר ניגע בעולם בשיעור הבא, עם הצד השני של המשוואה, אבל פה בעיקר אני רוצה להתעסק עם הצד הראשון, זאת אומרת, עם המעבר מניגודים שהם מאורגנים, לאיזשהו התפרקות של הארגון הזה. מה קורה לריבוי, ובשיעור הבא אני רוצה לגעת בשאלה של האחדות, איפה היא נמצאת, אם היא נמצאת בתוך המושגים האלה. פה אגב היא משתמש בסכיזופרניה, המילה הזאת בהקשר של המודרנה, אבל המילים הם לא מה שיתפוס אותם פה באופן כללי, כי אם אתה מתכוון לסכיזופרניה במובן של שניים, והפיצול לאינספור הוא משהו אחר, זה בעיקר מה שאנחנו נשתמש במילה הזאת, גם הרב שגר בדרך כלל. הדוגמה שהיא מתעסקת בה, כמו מה שאומר במשפט השני, זה הרב קוק. זאת אומרת, הרב קוק מתמודד עם שסע של דת וחילון. הוא נמצא, כמו שהרב דרייפוס הזכיר היום, הוא נמצא בתוך עולם שיש בו פיצול, וכל התורה שלו בעצם נועדה להתגבר לפיצול הזה. ובעצם זה היכולת לארגן את הניגודים אחד מול השני, כמו שהוא הרבה פעמים עושה, להגדיר כל אחד מהם במקומו, זה חלק מהיכולת לאחד אותם גם באיזשהו מקום. הפיצול, מה שהרב שגר בעיקר להצביע עליו בכל מיני דרכים, זה בדיוק חוסר היכולת לארגן את הדברים בניגודים. ולהגיד, יש את זה ויש את זה. ברגע שהעסק מתפרק והופך את ריבוי, אם אלה השאלה של אחדות היא נהיית שאלה יותר מורכבת. נקרא אולי את הפסקה הבאה שהבאתי פה, אם בעיניי זה נמצא די בהתחלה, והפסקה האחרונה שהבאתי היא ממש הסוף של המאמר, כדי לתת לנו איזשהו רקע לדיבור שלנו פה. ככה היא כותבת בסוף. כאן משתלב הפוסט-מודרניזם, שתפיסתו מאפשרת את קיומם של עולמות בו זמניים. מכאן גם דימוי הכלים השבורים ושברי הלוחות. איבדנו את האמונה המודרניסטית בכך שנוכל לסדר את הפאזל, שכל חלק ימצא את מקומו. ראינו כבר שבוע שעבר גם את הדימוי של הפאזל. אולם כעת בפוסט-מודרניזם, השבירה פותחת חלון הזדמנויות של קיום בו זמני. זיכוך הכלים והחלקים נעשה לעתים במדורים שונים, מקומות שונות של הקיום. אנו מאפשרים לחלקים להתקיים, גם אם חיבורם הנכון, הסופי והאמיתי לא יתרחש כלל לוח אחד. אני רוצה דרך זה לפתוח את השאלה שאני רוצה להסתובב איתה בקטעים של הרב שגר שבאתי, השאלה של האנרגיה, זאת אומרת איזה סוג של פאטוס יש למעבר הזה? מה, איזה רגש נגיד הקטע הזה מעורר? יש פה ויתור, יש פה התלהבות, נוסטלגיה.
בתחילת המילים, יש את העיבוד, ומצד שני יש את ההזדמנות.
עיבוד? באלף, איבדנו את האמונה, כן.
איבדנו ב, כאילו לא עשה, איך הוא יש לנו בביתרנו, כאילו משהו שהוא אקטיבי.
נפטר.
כן, נפטרנו, נפטרנו את איזה ניס יותר חריפות, אבל כאילו, זה כן מגיע במקום שהוא לא בכירי, הוא לא מכירה בזה, כי היא מרגישה שמה בלית ברירה.
כן.
והיא מנסה לראות איזו הזדמנות, אני לא יודע, כאילו, אפשר להתלהב מזה יותר או פחות.
אני חושב שבעיקר
פחות,
זה בעיבד. אבל אני
עדיין
קצת
כאילו,
עדיין
פתח לי, כן,
להתלהבות
ברמה כלשהי.
כן. ואתה מבחינתך שאתה קורא את זה, זה עושה לך חשק? לקחת חלק בפרויקט, אם יש פרויקט בכלל, זה גם שאלה. אני בעצם נותן. אני אעשה
כבר לזאת קטנה, השאלה
אומרת. זה לא...
צריך
להיסטר
לי
כנס. אז זהו, זו שאלה שאני רוצה להתלהב את הסביב הקטעים של הרב שגר, כי אפשר להרגיש כל מיני מנגינות. מה, אתה מרגיש כל אנרגיה של מניפסט?
אני אומר שיש פה גם בסוף את העם המאפשרים, אני כאילו כן מרגיש פה איזושהי נימה מפויסת.
מפויסת, כן. מאפשרים זה אני גם, אני התמקדתי על המילה הזאת, זאת אומרת, כאילו לא חייבים לפתור את כל הבעיות. הביטוי הזה, החיבור הסופי והמיטוי לא יתרחש על אורך אחד, הוא כן מתרחש במקום אחר, כאילו נראה עוד מאז שיש לרב שגר, מין ביטוי כזה שהאחדות היא אוטופיה, היא משהו שכוספים אליו, אבל לא... או שאני אומר, בסדר, לא יהיה אחדות בימינו, בסדר, אפשר לחיות, כאילו התחושה היא פה קצת, וגם לפעמים אתן לרב שגר, שכאילו קיבלנו היתר לוותר על איזה משהו. לא חייבים לאחר את הכל. בסדר, אפשר לחיות גם ככה, אפשר לזכך את הכלים במדורים שונים, זה ניסוח מעניין. אז זה חלק מהעניין, וזה נקודה שאני רוצה כאילו להסתכל בה היום, על ההבדלים באנרגיה של התיאור, גם מאיפה הוא מגיע, ברמה אפילו הסוציולוגית כמעט, האידיאולוגית, וגם מבחינת איזה אנרגיה נלוות אליו, שזה נושא שאפשר להתחוסס עם כל מיני קטעים, גם דיבורים על פוסט-מודרניזם באופן כללי, הרבה פעמים יכולים להיות תיאורים דומים ממקום ביקורתי, ממקום מתלהב וכל מיני צירים על ההקשר הזה, זה מעניין לראות מאיפה זה מגיע. השאלה שאני רוצה בעיקר להתמקד בשבוע הבא זה מאיפה מגיעה ההתלהבות, כשהיא מגיעה, ולמה בעצם. פה אני חושב באמת ההתלהבות לא כל כך נמצאת. אבל בואו נראה באמת יותר קטעים של הרב שגר. הקטע הראשון שהבאתי פה, אני באמת רוצה להוריד את זה לגמרי למעשה. אז הבאתי שתי קטעים שהם באמת בהקשר הלכתי. לכן מה שעניין אותי בלעבוד עם המושג הזה שהרב שגר משתמש בו גם בהקשרים מאוד פרקטיים, לא רק בדיונים קיומיים. זה קטע ממאמר שהוא יתפרסם בעזרת השם בתחילת השנה הבאה באלול, שהוא דן בשאלה של המנהג וההלכה בכל מיני הקשרים. בסוף הוא הביא דוגמה מעניין של קידושין. ההקשר הכללי של הדיון, אפשר להיכנס אליו גם דרך הקטע הזה, זה... טוב, עזבו את ההקשר הכללי, זה יותר פשוט להבין את הדברים כפי שהם כאן. הוא מדבר, הוא מספר על זה שהוא למד, שהם למדו קידושין בישיבה, ואז הגיעו לשאלה של טקס קידושין, שוויוני, לא שוויוני, ואז הוא אומר כך, טענתי כי המבנה של טקס הקידושין, שבו האיש מקדש את האישה, הוא דוגמה למקרה בו אין לפוסק אפשרות לשנות את ההלכה. ונוסף לכך, ברור כי ההלכה מבטא תפיסה עקרונית לגבי מבנה המשפחה. זאת אומרת, זה כן, ההקשר של המאמר שם זה השאלה איזה דברים בהלכה הם יסודיים ואי אפשר לגעת בהם, ואיזה דברים הם, כאילו אתה תופס אותם כאיזשהו הקשר אקטואלי שאפשר לשנות אותו. ואחד הדוגמאות שהוא אומר זה שזה שהאיש מקדש את האישה, זה שום פוסק לא ייגע בזה בחיים. למה? כי זה מבטא איזושהי תפיסה עקרונית. אך במקרה זה ישנו פתרון אחר, מיושם על ידי חלק מרבני צוהר, הרב מכריז על סיום טקס הקידושין, כן, אחרי שגמרנו את כל הקטע ההלכתי, ואז האישה עונדת הבת לבעלה, אומרת נוסח משלה. הפרדה כזו מאפשרת לשמור על המסגרת ההלכתית, לצד נתינת ביטוי תפיסת העולם השוויונית של בני הזוג. בואו נעצור שנייה ונגיד, בלי שתציצו בהמשך, מה, איך אתם הייתם גיבים על האופציה הזאת? מה דעתכם? ראיתם את פעם? מה אתם אומרים על האופציה הזאת?
על פניו אחלה.
זה לא בעיה. בהחלט לא כוונת המשורר, אבל בעולם... מה זה אומר כוונת המשורר, ומה הבעיה בזה?
זה מעצים את זה, כאילו יש לך זוג שחי במסגרת שם, כאילו חי בתוך תפיסה שהיא לא הלכתית בעליל, כאילו, הם כאילו במידה מסוימת, כשהם עושים את המעשה הזה, מכחישים כאילו את השייכות שלהם לתפיסה הלכתית. הם כאילו אומרים, ההלכה טוענת שהקשר הוא קשר מסוג כזה, אז אנחנו נעשה את זה כטקס, אבל אחר כך את מה שאנחנו חושבים, אז אנחנו עושים. כאילו, זה רק מנכיח את הדיסוננס. אני חושב שזה לא דבר פשוט.
מנכיח את הדיסוננס בין תפיסה של ה... של מי שכתב את השאלות ההלכתית כאילו מהמקור שלה לבין תפיסת עולם שלהם, אבל זה מדגיש את המחויבות גם של מי שכתב את זה וגם שלהם להשתייך לתוך הטקס ההלכתי. כאילו, שיש בזה שני צדדים.
בסדר,
זה
מערער אותך, אתה לא רוצה שזה משנה.
זה מערער את התפיסות עולם משתנות, אבל יש תפיסת עולם אחת שאומרת שאני רוצה לשמור על הבית שלי כבית הלכתי, ועל הטקסט של החתונה כטקס הלכתי, שהיא תפיסת עולם שהיא בדרך כלל משתנה. לא דווקא לחיור, זה משהו ש...
זה מביא לתורה למקום של תורת חיים, גם תוך גישות שהן גישות מודרניות, שהן מבקשת... אני מבין את הביקורת שלכם, זאת אומרת, זה נכון בעיניי, ואני גם לכן לא אמרתי את זה, אבל עדיין לצד זה, אני אומר, היכולת הזאת לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להכניס את התורה, גם את התורה, כפי שהיא, לתוך המקום של העולם היקי שלנו, וכנראה שאין מה לעשות, הייתם כאילו תהיה קיימת בין אם לעשות את הכסף הזה ובין אם לא. זה בעיניי מקום שהוא דווקא מביא את דברים טובים בסוף השלום.
יפה, נראה לי שהעליתם פחות או יותר את הדברים שנידונים פה, תראו איך זה התגלגל בזמנו, באיזה שנה זה היה, ואיזה כמה, יפה, דיון אותו דיון עדיין, כמו שהיה פה בבית מדרש לפני איזה 10-12 שנה, תראו. אה, זה, עשינו את זה בלי ללמוד את הסוגיות, הם עשו את זה אחרי שהם חודש למדו קידושים. אה, טוב, מי שהיה את הלשעה,
זה אחר.
אז כולם בעניינים, קיצור, אני חושב שהיום זה יותר נפוץ משאלה, זה נראה לי, אבל לא יודע. בוא נראה, כן, אז כאשר למדנו את הנושא בישיבה, טענתי שגם אם אין מניעה הלכתית לנהוג כך, יש מנהג להבאה של חוסר אמון ברוח ההלכה. בעריכת הטקס הנוסף, מפגינים בני הזוג כי הם אינם מקבלים את דין התורה, לפיו דווקא האיש הוא המקדש את האישה, ושלטקס ההלכתי יש רק ערך פורמלי מבחינתם. והרי דווקא התפיסה הציונית דתית חתרה תמיד נגד הניתוק של ההלכה מהחיים. אך התלמידים התקוממו כנגד העמדה שלי, ולאחר ויכוח נכנעתי. היה ויכוח. אפשר לטעון כי ההפרדה בין הטקס ההלכתי לטקס האישי, ואולי אף החילוני, איננה מלאכותית, אלא שהיא דווקא משקפת נאמנה כפילות הקיימת בתוכנו ביחס לתפיסת הקידושים. אין כתפיסה פורמלית בלבד של ההלכה, שכן מבחינות רבות אנו עדיין מושרשים באופן עמוק בתפיסה הפטריארכלית של המשפחה היהודית המסורתית. מידך, גם ערכי השוויון וההדדיות של הזוגיות הרומנטית טבועים בנו. ולא עוד, אלא שלא פעם אנו מייחסים להם גם ערך דתי. דווקא ההפרדה של הטקס לשני מישורים ויצירת מידור ביניהם משקפת את המצב הממשי ויש לה ערך אמת גבוה יותר מאשר לאפשרויות אחרות. הגישה הרפורמית הממזגת בין הטקסים ומתעלמת מהנוכחות של המבנה המסורתי בחיינו, וכך גם מאבדת את הילת הקדושה והמוחלטות של ההלכה. והגישה החרדית שוללת באופן נחרץ כל תוספת שהיא, ובכך מתכחשת למצב הממשי ועלולה בעצמה להביא לכך שהטקס יתרוקן כליל ממשמעותו. בהקשר הנוכחי, הטקס הכפול משקף את המידור הקיים בתוכנו תמימה, בשונה מהתפיסה הציונית דתית הקלאסית שחתרה להרמוניה בין הלכה ומשמעות ובין ערכי התורה לערכים שמחוץ עליה, נדרשת כאן גישה סכיזופרנית הנמנעת מהכרעה חותכת לאחד הצדדים. זו הגישה אופיינית לעולם הפוסט מודרני שאיננו ניתן מריבוי הסתירות ואיננו רואה את עצמו מחויב לזהות אחת. עד כאן, רגע. מה אתם אומרים על איך שהוא בונה את הדברים, על המהלך, על הטיעונים? אולי ננסה להתבונן על התהליך שהוא עובר פה בין העמדה הראשונה. מה היה בעמדה הראשונה ומה מתקבל בעמדה השנייה? בעקבות התלמידים, מבחינת מתלמידה יותר מכולם.
כשאתה עומד מול קונפליקט כזה, כאילו חד משמעי מול ההלכה, אז אתה עוד פעם כאילו אנשים נמנעים להציג את הקונפליקט הזה, כי כאילו יש משהו מאוד מוכרד בשביל שלך. כשסיימת את המשחק היה פנים הלכתי ואמרת זהו, אין לי מה לעשות עם זה, אז אתה אומר... הרבה פעמים אנשים כאילו עומדים שם ואומרים, טוב, אז פה אני צריך להיות גם טוטלי ביישום של זה, בהחצנה שלו. בגלל ש... כאילו דווקא.
מאיפה זה מגיע אבל הרצון? זאת אומרת, אתה אומר, כאילו יש את מה ההלכה אומרת, ואני חושב שזה בדיוק המונח שמשתמש בו של רוח ההלכה. זאת אומרת, אפשר להסתדר מבחינה הלכתית, אבל ברוך מה ההלכה אומרת וזה לא תוכל לשנות. אתה אומר, יש איזשהו צורך לעשות איזשהו צעד נוסף ולהגיד, אוקיי, אני הולך עם זה עד הסוף. גם ביישום של זה, לא להוסיף כל מיני התפתלויות מהצד.
זה כאילו מה שלא הצלחתי לעשות בתוך מה שלא הצלחתי
לדחוף לתוך
ההלכה, אז אני בא ועושה את זה כאילו מחוץ להלכה, ואני פתח לעצמך מכניס את זה פנימה לתוך התקף. לכן זה כאילו נראה לי עושה דווקא את זה הכי קשה כאילו להסכים את זה. לא יודע, אני יותר מזדהה עם החלק השני.
אז הסדקת פה איפה את החלק הראשון, אז שאלה מה... כי אני רוצה גם להתבונן מה מאבדים במעבר אולי בין השלבים. זאת אומרת, יש משהו בעמדה הראשונית של הרב שגר, שאני חושב, יש בה את הטוטליות הזאת. כאילו, יש לך אמת אחת, אז תלך איתה. אם אתה מתכוון לוותר על ההלכה, אז תוותר על ההלכה. אם אתה לא מוכן לוותר על ההלכה, אז מה אתה עושה משחקים? כאילו, זו דרישה של אמת אחת ללכת איתה עד הסוף, שמתבטאת בזה, וגם מוסיף את זה משהו כמו התפיסה הציונית דתית. זאת אומרת, אם ההלכה היא אמורה להיות עולם משמעויות שלם, אז לא יכול להיות שתעשה אותו רק כדי לעשות את זה חובה. אז או שתעשה את זה עד הסוף, או שתעשה את זה בכלל. יש פה איזה מין קוטביות טוטלית כזאת שאיתה הוא מגיע.
ביצוע זה שיש לה ערך אמת גבוה יותר. נחמד מאוד.
מה אתה מתכוון?
פוגע, כאילו זה שימוש במושג האמת בצורה שמעקרת את כל המשמעות שלה.
למה? איפה האמת נמצאת נגיד בשלב הראשון ולמד השלב הזה? זה באמת מילה שאפשר לעבוד איתה כאן.
מין אבקה כזאת שקיימת בשני המפוזרת מעל לשני הנורים.
אני נותן לעבוד בזה באמת. נגיד, אני חושב את מה שאמרנו עכשיו, מה שצביק אמר, אפשר לקרוא לזה אמת, במובן של, כן, גם אני השתמשתי במילה הזאת, יש לך את האמת שלך, תלך איתה. אם אתה הולך עם ההלכה, קיבלת עוד מלכות שמיים, אז תלך איתה. יש, זאת אומרת, האמת פה בהקשר הזה היא סוג של כנות, שהכנות אמורה להיות משהו אחד שאתה הולך איתו. אם אתה...
זה משהו שהוא גם נכון לתוך הדיון הפנים מלכתי, כאילו, פעמים, מה כל האוקימתות שלי, כאילו, הדברים שעושים פנים מלכתי לתוך הטקס ה...
נכון.
של הניסוי.
אז מה אתה אומר?
זה אפשר לבוא ולהגיד גם שם אתה בא ומשחק משחקים. אם באמת ההלכה אומרת ש... אז...
זה בעצם ההקשר שהמאמר, שזה מופיע בתוך המאמר. זאת אומרת, השורות הבאות של החלק הזה אומרות שגם את שדרך האופציה, ההבנה הזאת, יש גם סוג של התנהלות בתוך ההלכה. זאת אומרת, לפעמים בתוך ההלכה עצמה יש את אלה שיתפסו את העמדה הנוקשה יותר של, נגיד בהקשר של מיליסקים או של יותר מכירה, הרבה איפוס דיבר. אז יש תיאור חזוניש, שגם בזה הרב שגר כתב משהו שהחזוניש מייצג איזושהי עמדה שברור שההלכה היא שלא אמורים לעשות ביטולים. יש לה הרב קוק שאומר, לא, אני עכשיו בא להתחיל, יש עניין להתחיל, אבל אני מוצא לגבר כולות ומצרף את כל הצירופים שאפשר כי אני רוצה להתחיל. וזה גם גישות שונות בתוך ההלכה. ופה זה יותר חביף כי כאילו ההלכה הופכת להיות דבר אחד, ברור שיש לך משהו מחוץ להלכה, ואז היכולת שלך להגיד שצריך לאזן וצריך להכיל פה איזשהו ריבוי, היא דורשת איזשהו משהו יותר, נגיד איזושהי עמדה יותר רדיקלית, כי בפשטות יש משהו בצד הדתי שהוא אמור להיות טוטלי, ואמור להיות האמת האחת שאתה הולכת עד הסוף. אבל באמת זה אולי נקודה מעניינת לבחון את הצד השני, מה זה אומר שיש לה ערך אמת גבוה יותר? מה קורה באמת לאמת בשלב הזה?
אני מרגיש שקודם כל המהלך פה הוא מהלך מאוד סכמטי, כאילו, אני לא יודע איך זה מופיע בזה, אבל כאילו, הוא לא באמת, הוא לא מגיע לאיזונים, כאילו לאיזונים הדקים, הוא לא מגיע, כאילו לא מגיע למקומות היותר עדינים של כל הדיון הזה. כאילו אני מרגיש שבהקשר הזה, כאילו, הוויתור על הטוטליות הופך להיות משהו, כאילו, הוא הופך להמשך להיות משהו אחר. כאילו, כשמכניסים רוח אחרת, כאילו רוח אחרת במובן המוגשם שלה, כשמכניסים כאילו, כשמכניסים מהלך אחר לתוך ה... בתוך הטקס הדתי, אז יש ויתור במובן מסוים על האפשרות של הטקס הדתי להשפיע עליי, לא אפשר שאני לקבל ממנו. כאילו אני אומר, אני מנחיח את הפער ביני לבין הטקס, ואני אומר, אני מקיים אותו כי הוא טקס, ואני מקיים את מה שאני מזדהה איתו, וכאילו במקום הזה אני קצת שם מחסום בפני האפשרות שלי להיות מושפע ממנו, או לקבל ממנו משהו שאני חושב שאנחנו, יש הרבה פעמים לאנשים דתיים עניין לקבל ממנו, כן? לימוד תורה או משהו כזה עכשיו. בתוך האיזונים הקטנים האלה אפשר כאילו, אפשר לחמוק מזה, אפשר כאילו לחמוק מה...
מה זה האיזונים הקטנים? איפה זה בא לידי ביטוי?
נגיד, כאילו, זה שבצוהר יעשו הפרדה מוחלטת, כאילו יגידו, תם הטקס, עכשיו אני מתחיל את זה, אז כאילו, אז אני יכול להסתכל, כאילו אם הייתי עושה את זה ישר, הייתי מחבר את זה ישר עם, עם טקס הקידושין, הייתי מתחמק מכמה שאלות הלכתיות, והייתי שם את זה ישר עם טקס הקידושין, יש בזה כבר הכנסה, כאילו במקום הזה, כאילו זה עניין של נימה, זה פחות עניין של, כאילו פה זה, השאלה היא מאוד, שאלה מאוד סכמטית, האם אני מכניס או לא מכניס, כאילו האם אני אומר משהו שהוא מחוץ לך או לא אומר משהו שהוא מחוץ לך, אין דיבור על איך אני עושה את זה.
לא, איך אני חושב נמצא, וזו הנקודה שהוא מתמקד עליה, כשאתה אומר תם הטקס, אז אתה יוצר בדיוק את הפיצול שאנחנו מדברים עליו. זאת אומרת, אני לא מנסה להגיד, נגיד, כמו הרפורמים, אפילו בכל מיני וריאציות שמנסות ליצור רצף, גם אם אני לא בהכרח עושה את זה לגמרי, את הבא, את הבא. ההדגשה הזאת, זה נראה לי הנקודה האורתודוקסית של הדיון.
כן,
אבל זה
אני מרגיש שכאילו...
שההלכה היא סגורה, אבל היא לא טוטלית, כי יש לידה עוד דברים.
זה לא כתוב פה במילים האלה, אני חושב שהתחושה שלי ששם זה הולך, שהעיבוד, כאילו מה שאפשר לאבד, מה שאולי כואב שנאבד יותר מאשר הטוטליות, זה האפשרות להשראה יותר...
אני חושב, הנקודה שאתה אומר, היא נוגעת, למשהו שאני חושב שלא במקרה אתה מתעלם ממנו, כי זה משהו שגם אני קצת תהיתי עליו, כי זה בדרך כלל כשקראתי את זה עכשיו, חשבתי שאולי זה בכל זאת ההבדל בינינו לבין לפחות איזה שהרב שגר היה. זאת אומרת, מבחינת הרב שגר, הטקס, וזה עלה פה בדברים שעלו, אני חושב, התחושה הייתה שהטקס הוא משהו שמקיימים אותו בגלל היו טקס ובגלל נאמנות להלכה. מבחינת הרב שגר, הוא מקבל אותו בגלל שהוא אומר, אנחנו עדיין מושרשים באופן עמוק בתפיסה הפטריארכלית. זאת אומרת, הוא לא שם אותנו, הממד האישי הקיומי בצד של השוויון, ואת ההלכה באיזשהו מקום, אני מכבד את ההלכה, שבמקרה היא גם פטריארכלית. זאת אומרת, מבחינתו יש הקשר שיקוף של מצב של כנות, נגיד, בשני הצדדים. עכשיו, יכול להיות שאנחנו נמצאים במקום אחר, אבל אם כדי להבין את המשוואה שהוא מתאר, אז צריך לשים לב שמבחינתו יש אמת אישית גם בצד ההוא. ובמובן מסוים יש איזושהי פוקה שקל לנו יותר להגיד שאנחנו מזדהים עם הצד השני. לפחות הרב שגר, בהרבה מקומות הוא מבטא הזדהות מסוימת גם עם המדע פטריארכלי, ולכן הוא רואה צורך לאזן לא רק בגלל כאילו של הטקס מול העולם האמיתי, אלא כאילו, כדי להצביע על איזושהי שניות שנמצאת בעולם האמיתי, כמו שהוא אומר גם בהמשך לגבי הטקס הרפורמי, שהוא מתעלם מהנוכחות של המבנה המסורתי בחיינו. זאת אומרת, להצביע זה גם בטקסים אחרים. מה?
זה בכלל הפתח שהוא מוצא, לפני זה הוא נמצא במדע שמבקר את הדבר הזה.
מה הפתח?
רק הפתח, בריאת הטקס הרפורמי בתור משהו שיש לו איזושהי רלוונטיות, זה מה שמאפשר לו לקבל את הפיצוי הזה שנעשה בטקס. לפני זה הוא רואה בפיצוי הזה משהו שהוא לא יכול לעמוד, כי הוא חייב להיות משהו שיש לו איזושהי ביקורת על הטקס ההלכתי.
כאילו ברגע ש...
הוא לא מוצא את ההצעה, הוא מוצא אותה ממש בהתחלה, אבל זה לא נראה כאילו, הוא מוצא בתור ההצעה של רבני צוהר, זה נראה כאילו שהוא לא מקבל אותה.
לא, בהתחלה הוא ודאי לא מקבל אותה, להוציא לי ביקורת או שלא.
זה רק בגלל שהוא מדבר שם באמת על זה שיש לו איזושהי רלוונטיות גם במהלכים.
לא, אני רוצה באמת להדגיש שהרלוונטיות נמצאת בשני הצדדים. מה שאני שומע מהדברים שלך זה שיכול להיות שבמובן מסוים, אם לטקס לא הייתה שום רלוונטיות, אז אולי הייתה סיבה עוד יותר להיאחז בו. כי באמת, כאילו קצת כמו התנועה האורתודוקסית יסודית, אין לזה משמעות ולכן אסור לגעת בזה. אבל ברגע שאני מדבר על מושגים של כנות, שזה משקף איזשהו משהו, אם אני בא לשקף, זה אני חושב במושג של ערך האמת. אם מה שאני עושה אמור לשקף אותי, אז בי יש שני צדדים. במישור הזה אני יכול להגיד, אוקיי, הסכיזופרניה היא נמצאת בפנים, היא לא נמצאת בין הפנים לחוץ, ולכן היא גם לא מרוקנת את הטקס ממשמעותו, כי זה אני חושב ניגוד שהיה לו יותר קשה להכיל אותו. סכיזופרניה זה אומר, שאומר יש איזה ערך אמת גבוה יותר, כי זה משקף פיצול שנמצא אצלי. אם הפטריארכליות הייתה איזשהו שארית, אבשה שמושלכת עליי מהדורות הקודמים, ואין לי שום הזדהות איתה, ואני סתם עושה את זה בשביל הסבתות, אז אני חושב שהוא היה לו יותר קשה לקבל את הפיצול הזה. ברגע שאומר, תשמע, הפיצול נמצא אצלי. זאת אומרת, בסופו של דבר, השיח של התיאור ההלכתי שנמצא פה בסוף, זה שיח של כנות, אבל הכנות פה לא מובילה לזה שיש לך אמת אחת שתהיה לך איתה. הכנות יש, שיסתכל לפעמים ותגיד, אוקיי, מה יש בתוכך? אם יש בתוכי שני דברים, אז אני אצא את השקף את שני הדברים. ואם שני הדברים יש לי מפוצלים, הם לא יגיעים לידי הרמוניה, אז אני לא יכול לכפות עליהם הרמוניה.
יש לי גם חושב שזה יותר מזה, אם הכנות שלי אומר לך שבתוך היהדות יש מקום יותר רק מגישה אחת אחד, זאת אומרת, זה כבר גם
שמביא פה. שומע שאנחנו מייחסים להם גם ערך דתי.
כן, ולא בכדי, זאת אומרת, זה דתי שכן, כן, יש בהחלט נבואות מתוך המקורות גם לאיחוס הזה. כן,
יש פרק א', פרק ב', יש הרבה דרשות. נכון, לא, אני מסכים לך, זה... והרבה פעמים הם מגלים את הריבוי בתוך היהדות אחרי שהוא מגיע מבחוץ. זה כך דרכו של עולם, אני לא אומר את זה בציניות, זה דרך טובה לחדש
על הכל. אני חושב שאני קורא את שם השם, כל שנה.
אולי, כן. לא זה הנושא, זה רק דוגמה. גם במאמר הזה זה רק דוגמה, זה חלק מהשעשו.
הנקודה שלי, שבסופו של דבר הזה מדובר פה בהבנתי, כן, זאת אומרת, המסגרת מקובעת, אבל המסגרת הרעיונית בתוך היהדות, לא רק אצלנו פנימה, גם בתוך היהדות היא מסגרת הרעיונית שאינה מקובעת, זה מה שאני מבין פה, זאת אומרת, גם בתוך המסגרת הרעיונית, לא רק השנית הזאת, זה לא שאי אפשר לקיים בזמן, זאת אומרת, שאנחנו עורכים גם בתוך היהדות, ויש לנו גם בסופו דרכים, אלא זה גם בשביל שניות שאנחנו יכולים בעצם לחוץ לתוך היהדות, בתוך המסגרת הרעיונית של היהדות, לא המסגרת ההלכתית. וכל הזמן המסגרת ההלכתית של היהדות באמת ממשיכה לשמר את הכיוון הזה, אז היהדות נשארת היהדות, ואפשר באמת לחשוב לעצמנו להכניס עוד ועוד, להכניס לנקרות ולחסם לחורק, כי אני באמת מאמין שיש בתוך, שבאמת אפשר...
כן, אבל ככה זה כמגמה למקומות אחרים, מה תעשה עם מקרים שבלא תאמין שבאמת יש דברים? זאת אומרת, אני חושב שאנחנו נראה בקטעים הבאים, שגר בונה פה גם דגם שהוא פתוח גם לדברים שהם באמת לא ביהדות, גם לא... זאת אומרת, אני חושב בדברים שעשית להבחנה, מזה שההלכה אולי משקפת משהו אחד, אבל מבחינה מחשבתית יש איזושהי מטריה יותר רחבה, ואז אני מוצא לי מקום לריבוי שלי בתוכה, אבל ככה זה כאופציה שיש יכול לקרות גם בלי, שיכול להיות מצבים שבהם אתה לא תרגיש שזה ככה.
זה לא תמצא פה שום לשכנע. זה מה שהוא אומר בין ערך דתי לבין רוח ההלכה. נכון. מה שהוא אומר, יש את ההלכה, יש את רוח ההלכה, רוח ההלכה, המקרה הזה פטריארכלי. והערך הדתי שאנחנו מייחסים גם לשוויוניות, נקרא לזה, במקרה הזה, הוא ערך דתי, אנחנו גם מכניסים אותו לתוך הזה, אבל הוא לא קשור
נכון, זה כמה של דברים, ברגע שאתה הולך למקום של הערכים, אז אתה יכול לומר שהערך הדתי למשל יכול להיות גם הכנות. ואז לא משפט לי מאיפה הערכים האלה הגיעו, אולי יכול להיות שהם הגיעו מהטלוויזיה, עדיין, אם זה מה שאני. לפעמים אוהב שגר אילו ניסוחים כאלה, אז אין מה לעשות, כאילו זה המצב. נראה את זה עוד מעט בקטע שבו הוא מדבר על העולם הציוני דתי וההתפתחות שלו. זאת אומרת, יש איזשהו מקום שבו זה כבר, זה באמת לא מתחיל מהפירושים. זה מתחיל מהחיים. מה זה אומר שהיא תורכן משמעות?
כל אפשרות,
בהכרח, תרוקן
ממשמעות גם
אתה
וגם
את האפשרות השנייה. למה זה מרוקן ממשמעות? מה זה אומר
שמשהו? אני מפרט את זה, אני חושב. כאילו, הוא אומר, החרדים מתעלמים מהרומנטיקה, ולכן הטקס שלהם הוא חסר אותם, וגם בהפוך זה גם פועל. אבל, לא יודע, השילוב הזה הוא גם לא צולח את המחשב הזה.
בוא תבהיר, למה הוא לא צולח? זאת אומרת, מה המבחן שצריך, איך הוא נמצא את המשמעות?
תראה, אמרתי שלכל, גם נקרא לזה הטקס דתי, גם הטקס החילוני, יש בהם את שני הצדדים, יש בהם גם את הצד הריאלי, שהדתי הוא פטריארכלי, וזה לא נמצא פה, וזה כנות והכל, וגם יש בו את הדתי, והפוך גם, יש רומנטיקה וגם רומנטיקה את זה, אבל... כל אחד מהם, בדיוק הריבוי של הפנים שלו, זה בדיוק מה שגורם לו לשאוף לטוטליות. ברגע שאתה מוריד מכל אחד מהם לטוטליות, אתה פוגע בשניהם.
אני שומע, יכול להיות, אני אומר, בוא נקרא את זה שנייה את השאלה ששאלתי קודם, מה הנימה של הדבר הזה? יש פה נימה של ויתור, יש פה נימה של סירוס לכל אחד מהצדדים.
לא רוצה
לך חשש
לזה.
לא חשש? שמה? זה מה שקרה?
כן.
תראה, מה זה קרה? הוא לא עשה ככה, אני גם לא עשיתי ככה, הרבה מהתלמידים שלו מיוסם גם לא עשו ככה. זה שאלה, כי זה גם שאלה מאוד אישית, איפה נמצאים האנרגיות? לפעמים האנרגיות יהיו לעשות ככה, כי יש בזה חידוש.
יש לו כל כך מהזהות הציונית דתית גם, זאת אומרת, נכון שגם הטקסט הזה הוא
סכיזופרני, שהוא
מתחיל בחרדי. בתור המורה בעמדה הציונית דתית שקיימת בתוכו, והיא תישאר מסורתית, היא תישאר זאת ש... לא רק ההפרדה, ואז הוא עובר ל... טוב, אם אתם אומרים, אז בעצם אולי זה גם לא מלאכותי מבחינתנו.
אז מה אתה מצביע פה?
לא, מה זה?
זה שהוא עובר את
התהליך? שגם המסורתי קיים בתוכו ורוצה, כאילו...
זה בסדר, אני מבין את זה שאנשים יש להם שאיפות סותרות, אבל אני חושב, כשאני אומר, זה מה שקרה, כשאתה מותח את זה, זה מה שאוהבים את התפיסות האלה עושה. זה הוביל לכל המשמעות. זה לא
הוביל ל... איפה אתה חובר? זאת אומרת, אתה תנסה להחדד לי איפה נחווה הריחויים משמעות? כמעט, כי הטקס הזה הוא נהיה יותר אנמי, נהיה יותר אדיש בהשוואה לדגמים אחרים, נגיד, או שתי הדגמים הקיצוניים?
זה גם יכול להיות בצורה אנמית, זה גם יכול להיות בצורה אנמית, זה גם יכול להיות בצורה של ההתנגשות, שבעצם כל צד מכחיש את השני.
השאלה היא זה אומר שזה הופך להיות חסר משמעות, זה בדיוק הנקודה שאני לא יודעת בקטעים.
מה שגלעד אמר, כאילו, אני באמת משמעות, יש נמצא לי פה איזושהי סכנה עם הטקס הזה, בגלל שזה באמת הרבה פעמים תלוי בנגמות שזה שבהם זה קורה, כי בהתחלה גם נגיד הטקס הזה, בגלל שהוא מזהה אותו בתור התנגשות בין שני דברים שהם סותרים, בין החיים, שהם בוודאי נמצאים בצד השוויוני, ובין ההלכה שנמצאת בצד הפטריארכלי, ואחר כך כשהוא בעצמו מוכן כאילו לקבל את הטקס הזה, זה מגיע בגלל איזושהי נימה שונה שהוא נותן לטקס הזה. עכשיו, אם אתה מביא הוכחה ממה מה שקורה פה, זה לא בהכרח, אני לא חושב שזו הוכחה טובה, כי זאת אומרת, אין פה טענה שכל פעם שיהיה טקס כזה יהיה איזשהו קסם. זאת אומרת, הוא מנסה לדבר פה על איזושהי נימה מסוימת, שבה כזה טקס הזה יכול לעשות, והוא יכול לקבל את המשמעות שלו בגלל הכנות שיש בו. זאת אומרת, לפי מה שאני אומר, בכלל את הקטע הזה, הדגש פה זה לא על האמת דווקא. הדגש פה זה על הרלוונטיות יותר, זאת אומרת, על החיבור בין ההלכה לבין החיים, כשהאמת זה אופציה, כאילו, שבסוף נמצא אותה פה, בשביל איזושהי רלוונטיות, לפני איזה שהוא הצעות אחרות לרלוונטיות. למשל, כאילו, שההלכה כשהוא מתנגד להפיכה של ההלכה למשהו שהוא רק פורמלי, זה גם איזושהי התנגדות שהוא רואה איזושהי הפיכה של ההלכה למשהו שהוא לא רלוונטי. ואז הוא אומר, אז תקבל את ההלכה בתור סמכות.
תכניס את עצמך לשם מכוח. כן, אבל אני חושב שמה שקורה פה בשלב שהוא קורא לו תפיסה הפמינית דתית זה באמת כאילו איזשהו ניסיון, מה שהוא יקרא בקטעים הבאים, לכפות איזושהי המוניה על המציאות. תעשה איזשהו קרץ ותקבל על עצמך, ואז כשתהיה בפנים זה יהיה, אתה תהיה אחד עם הטקס ותוכל לחיות אותו עד הסוף. ואיזשהו שלב, מה שקורה אני חושב זה סוג של ויתור הזה. ויתור שאני רוצה לראות גם דרך הקטעים הבאים, על מה הוא מוותר. הוא מוותר על מה שהוא קורא פה, אחדות, הרמוניה בין הלכה ומשמעות, והרמוניה במלכי התורה לערכים שמחוץ אליו. זאת אומרת, שני דברים שהולכים פה לאיבוד, זה אולי חלק מהחופשה שאבישי מרגיש פה. אני מסכים, זאת אומרת, אני לא חושב שזה... זו שאלה, אני חושב שהיא קשורה גם למקום שכל אחד נמצא באופן אישי, ביחס לזה, כי אני חושב שמה שמורגש כאן זה כשאתה מגיע מהמקום של השאיפה להרמוניה, הוויתור עליה הוא אולי נותן איזושהי תחושת נפילה, וכמה שאני רוצה לעבוד בקטעים שהבאתי בהם, זה את המעבר ומהתחושת, נגיד, הסכיזופרניה המדולדלת לאיזושהי סכיזופרניה אקסטטית יותר שהיא מגיעה אחרי זה, וזה בדיוק אני רוצה להתחקות, אבל אני...
לפחד.
מה? מה אתה מחפש? בואו נראה עוד דוגמה, קטע יותר קצר, שהוא מזאת ביתי. יש שם המאמר על נישואים אזרחיים, כזו שזה אנושי. ובסוף יש לו איזשהו סיכום קצת יותר מלמעלה כזה, ואז הוא אומר ככה. שאלה בדבר הנהגת נישואים אזרחיים במדינת ישראל חושפת שוב את מערכת הסתירות שהציבור הציוני דתי נקלע אליה. מחד, הסכמה להנהגת נישואים אזרחיים תמוטט את השריד האחרון של חזון המדינה היהודית שנשאו מייסדי ציבור זה. מאידך, העובדה שציבור זה הפנים ערכים שבאופן מסורתי אינם מתפסים כתורניים, כגון חירות ושוויון, עוד פעם השוויון זה הורס הכל, הופכת את כפיית הנישואים הדתיים על הציבור החילוני לקשה ביותר מבחינתו. שהפנענו שוויון? יושבים פה בקבוצה של גברים ומתלוננים. נראה שעלינו לחולל שינויים מרחיקי לכת. עלינו לחולל שינויים מרחיקי לכת באידיאולוגיה ובתודעה הציוניות דתיות כדי להמשיך ולשרוד בחברה הישראלית שהשתנתה כל כך. לאדם הדתי המתבעל אינטליגנציה רוחנית גבוהה, שימו לב, תנאי קבלה. מציאות פוסט-מודרנית זו של ליבוי עולמות, המתבטאת בהשפעתה הולכת וגוברת של תפיסה רב-תרבותית, צריכה לעודד את הציבור הדתי להשעות, ולו במידת מה, את חלומו לקדש את המדינה החילונית. עולמו הדתי יבוא לידי ביטוי דווקא בטיפוחה של קהילה דתית, שותפותו במדינה תהיה בעלת אופי אזרחי וחברתי יותר. פה זה כבר ממש יורד ללמייסה, נכון? ירדנו לחוקים, ירדנו למדינה, ירדנו לזה.
זה עכשיו יותר קריאה באיזה משהו בטקסט הקודם.
הרבה יותר מה?
כאילו קריאה
לקריאה... קריאה בעין אולי.
או כאילו אמירה.
מה קורה? כאילו אמירה שזה צריך ללכת לזה. לא צריך את התלמידים שיקחו אותו לשם.
לא, גם כאילו כשאתה... גם שומר בחלק השני, הוא אומר כאילו... זה לא מתאר את זה מהמקום שלו. תאר את זה כאיזשהו אנשים שחיים את הסתירה הזאת, הוא לא כל כך הרבה כמו שהם חיים.
בקטע הקודם אתה אומר שזה... זה שאלה, זה מעניין בקטע הקודם, זאת אומרת, למה זה גורם לו פתאום לשנות את האופן שבו הוא מתאר את עצמו?
כי הוא מבין את המצוקה של השם של התלמידים.
אני חושב שספציפית לגבי העניין הפטריארכלי הוא פחות היה מוטרד מזה. זאת אומרת, יש פה שני מושגים של שוויון, אחד לגבי נשים ואחד לגבי כפייה דתית, שזה אני חושב הוא יותר ברור לו שזה לא יעלה על הדעת, אז הוא מנסח את זה כעניין הסוציולוגית, אבל עזוב, זה כבר לגעת לרמה אישית, פחות מעניין אותי. אבל שוב, באמת אני חושב שיש פה איזושהי הקבלה מבחינת המבנה, יש פה איזושהי התנגשות בין תורה ועולם מודרני לצורך העניין, אבל שוב, אני חושב שאפשר לראות, מה זה התורה פה? זה לא ההלכה או איזשהו משהו שספק אם אנחנו מזדהים איתו או לא. יש פה משהו יותר חזק. זאת אומרת, מה שאני בעיקר אני מרגיש שמשמעותי לקטע הזה, זה לגבי המשמעות של כל הדיון הזה, לדמות של המושג הזה, ציונות דתית, מה זה אומר? זאת אומרת, מה המשמעות של חזון המדינה היהודית? למה זה כל כך קריטי לוותר על נישואים אזרחיים? למה זה כזה משבר?
תגיד, אבל בתור איזושהי מודעות דווקא מאוד גבוהה,
מה?
אומנם יש פה ביטור כזה, זה דרישה שלו, זה תביעה שדורשת אינטליגנציה אורחנית גבוהה, יש פה גם איזשהו מימן לפה של...
אתה מרגיש פה איזושהי תרוממות?
יש פה איזושהי תרוממות. זאת אומרת, אני רואה שלהתמודד עם מציאות שהיא הרבה יותר מורכבת, שהיא דורשת מפגע לבטר, אבל בסוף זה דרישות שהן גבוהות יותר.
בואי ננסה שנייה אבל לחדד, מה בדיוק הוויתור פה? מה המשמעות של הוויתור הזה? אשאל לכם סתם ברמה אישית, אתם מרגישים פה ויתור, אתם מרגישים שאתם צריכים להשעות את חלומכם לקדש את המדינה החילונית?
למה
היה מגוחך? למה היה מגוחך?
כאילו, קורה,
ראינו לעשות שינויים עוד יקר אחר. נו. זה אנשים כבר לא אומרים את החלומות האלה בגלל ה... זה בעיה שלו ושל בני דורו, יכול להיות, אני...
לא, זה מפרגן.
מה אתה נגיד לי? אתה יודע שזה עבד
לסגניה?
מה זה מעבר דתית ולא חילונית?
לא, לא יודע אם זה דתית, כי מה שאתה קורא לו דתית, אז זה כאילו איזושהי תפיסה עליו. טוב, זה מורכב, כי מה
ש... בסדר, אבל יש לי תפיסות דתיות יותר...
לא, כי זה שאיפה למדינה, מדינת ישראל, כאילו שככה אני כאילו לא יודע, זה משהו ש... זה כזה... לא יודע, שמדינת ישראל תהיה מדינת, מדינה יהודית, שזה לא איזה דווקא שאיפה, כאילו היום אנחנו, כמו שאתה אומר, מסתכלים על זה ככה, אבל זה שאיפה שהיא לא, לא יודע אם קודם זה היה איזה שאיפה הלכתית צפופה כזאת, איזה חוסר אונים הלכתי, אז פה זה איזה חלום לשיפור.
אז בוא נראה לי פה, בוא נראה לי פה,
מה
למה למעשי.
מה זה לא יודע מה למעשי, אבל זה בדיוק
על... אני מנסה לדון בדברים קשים, בנסים אזרחיים.
נכון, אבל זה בדיוק על זה אני מבין את זה, כי מה זה אומר להוריד את המועד המעשי? זה להמשיך להיות קוקניק שדוחה כאילו את האחדות, כי זה גם לא בדיוק נכון, כי זה לא יודע ממד המעשי. נישואים אזרחיים זה גם סמל, זה לא רק זה שעכשיו נצטרך לעשות רשימות אזרחים, זה כאילו בעיה של חרדים, זה טכנית. אני מתעסק כאילו ברמה שבה המעשי והאידיאולוגי הם לגמרי אחד עם עצמם, כי זה הכל פה סיפורי לגמרי.
כאילו אפילו איך אתה מסתכל על העולם? אתה צריך להשעות את החלומות שלך, אם יש לך בכלל חלומות, בסדר, זה לא שאלה.
כן, עזוב חלומות, יש לך שפה גבוהה, אבל אני אומרת, השאלה היא שאלה יותר יסודית. קודם כל מסתכל כאילו סתם, ברמת התיאור הסוציולוגי, עזוב את הדלת אמות שלנו פה בחדר. נישואים אזרחיים זה עדיין עכשיו כמשהו שלא יעלה על הדעת, נגיד שהבית היהודי יסכימו לו. זאת אומרת, זה לא רק עניין טכני, זה משהו שהוא חלק מההגדרה העצמית. למה? כי זה מסמל בדיוק אני חושב מה שהוא אומר כאן, מסמל את זה שיש איזשהו חפיפה במקומות הסגים החשובים בין המדינה לבין היהדות, ההלכה, כפי שאנחנו תופסים אותם.
זה כבר רוצה
שהוא נכון
גם
ברמה הזאת. זה שזה אומר זעזועים, ועבר זעזועים גם מאז שהוא כתב את זה, זה תהליך שהוא מצייר.
זה
הבעיה
שזה הייתה אצלו אז, שהוא כאילו יצר את הגרעין של הקידושים, שזה שהבעל הוא זה, ויש את הפרק שאפשר לשנות את זה. נו, זה לא פרק ככה.
מה לא פרק ככה פה?
אני חוזר לפה נקודה, זה לא שיש גרעין קשה של משמעות שהוא בטוח ואתה יכול לשחק עם הקצוות.
מה הגרעין פה? לא מבין כך את האנלוגיה לכאן.
האנלוגיה לכאן זה שיש פה צד שהוא בעד נישואים אזרחיים, והצד שהוא נגד.
ולא.
ולא... מה שאמרתי,
הדתיים
הזאתיים, אנחנו
נראים כבר לא לגמרי... אני חושב שהנקודה, הגרעין הקשה כאן זה לא הצד הדתי מול הצד החילוני. אני חושב שמה שבעיקר מעניין אותי בקטע הזה, זה שאם דיברנו קודם מושגים מופשטים כאלה של ניגודים ואיזושהי הרמוניה, אז ההרמוניה בהקשר הזה מקבלת דמות מאוד פשוטה. הרמוניה זה החוק של מדינת ישראל. והוויתור פה זה לא ויתור על חלום, זה ויתור כאילו על ממשות, על זה שאנחנו כרגע עדיין חיים במדינה שבמידה מסוימת היא משקפת איזושהי אחדות בין הממסד, האחד שכולם כפופים תחתיו, לבין היהדות כמוקד שכן, אפילו אם תוריד את זה לאיזשהו מינימום, מפקדים האלה של כמה אנשים שאומרים שבת, הצורך שהרוב יהיה יהודי, הנה הזכירו רוב היצור, כמה חודשים שהוא כל הזמן חוזר על זה שצריך לספח את השטחים ויהיה בסדר ואנחנו נשאר מדינה יהודית, המאבק סביב זה הוא בדיוק אותם אנרגיות. לא ייתכן שיהיה מדינת כל אזרחיה, זה הסיפור האחר הגמור. המדינה פה היא לא סתם איזשהו משהו פרקטי, אלא היא בדיוק כל העניין פה של זה, שהמדינה משקפת את היכולת לאחד, להיות במקום הזה שמאחד את הזרמים השונים. ורגע שאנחנו מבטרים את זה, המעבר הזה מלנסות ליחוז באיזושהי מידה במכלול, ללהיות קהילה דתית, זה אני חושב בדיוק השבר שהוא מתאר כאן, וזה נושאים אזרחים, זה סמל בשביל הדבר הזה, זה סמל חזק, אבל באמת אני כאילו רוצה להסתכל פה על המבנה שהוא מתאר. באמת, היחס למדינה כיחס לאיזשהו שאיפה לאחדות. עכשיו, האם אני חייב להחזיק את האחדות הזאת, למרות שבאמת יש פה איזשהו דיסוננס הולך וגובר? זאת אומרת, כל עוד אני חושב משהו מתאר כאן, שאומרת, החברה הישראלית השתנתה כל כך, זאת אומרת, כל עוד ההנחה הייתה שממילא רוב האנשים לא אכפת להם להתחתן ברבנות, אז אתה חייב בתחושה שהעם חייתנו. כולנו ביחד עם ישראל, כולנו הולכים מאותו רב ראשי, כולנו תחת אורתודוקסיה ותחת המדינה, והכל נמצא במסגר אחד. ויום העצמאות עם הלב והכל. ואולי יש איזשהו מיעוץ עקני שהוא נגד הרבנות וכו'. ככל שזה הולך וגובר, אז אתה כבר לא מתמודד עם אנשים מסוימים, אתה מתמודד עם ציבור גדול, אתה מתמודד עם עצמך, שתדעו, מרגע שהפיצול הולך וגובר, גם האנרגיה של הכפייה היא יותר אלימה, זה כבר לך לא טוב עם זה. מה שיוצר פה בדיוק איזשהו פיצול, זאת אומרת, היה לך את המדינה היהודית כאיזשהו דגם להרמוניה, בין מודרניות, חילוניות, דתיות וכו'. ואז יש איזשהו פיצול, והמדינה כבר לא מחזיקה. השאלה אם אתה ממשיך להחזיק את זה בכוח, ומשלם את המחיר שהכוח הוא לא הרמוניה בטבעו, זו סתירה פנימית. או שאתה אומר, טוב, זה אני הולך לפינה שלי. ואז משהו בתפיסה הזאת שלך משתנה. כי במילא זה גם יחלחל לזה שגם הטקס הסיום שלך כבר יהיה בתוכו פיצולים. זאת אומרת, זה לא רק בינך לבין החילונים, זה בינך בתוכו הפנימה. בעיקר מה שאני מרגיש בקטע הזה זה שהמדינה משקפת איזשהו אידאה של אחדות. ששם כל הניגודים השונים מתאחדים, כי כולנו תחת אותה מדינה, והמדינה היא איזשהו סמל, לא רק איזושהי מערכת פרקטית שכל אחד מסתדר איתה. זה בדיוק משהו מתאר, מעבר לתפיסה רב תרבותית. שזה, אני אומר, גם אם אפשר להסתכל בצימיות מסוימת על הביטוי הזה לקדש את המדינה החילונית, זה עדיין, כאילו, יש כמה מקומות שאני חושב שאנחנו עדיין נרגיש את המקום הסמלי הזה, גם אנחנו אולי נמצאים במקום אחר, כל מיני ויתורים. אפילו אורי יצור נגיד שהוא מאוד היה חשוב להגיש שהמדינה לא תהיה מדינת כל אזרחי, תהיה מדינה יהודית, וחשוב שיהיה רוב יהודי, הסמלים, כל אחד יש לו את הסמלים שלו, כן? שעדיין יהיה איזשהו מכלול שהוא שלנו, אנחנו חלק מהמכלול. מהקשר הזה יש הרבה קטעים של ההפגה, שאני מדבר על הנסיגה לקהילה, ועל המחירים שלה, היתרונות שלה, השחרור שיש בזה, הצמצום שיש בזה. אתה רואה, אבישי אמר שיש פה איזושהי התרוממות, אני תוהה, זה נראה לי עדיין איזשהו מקום כזה של מרגיש פה הרבה אובדן, הרבה ויתור על החלום, כל אחד לפי מידותם של החלומות שלו בהקשר הזה. יש פה גם משהו שבעיקר אני רוצה לקחת אותו להמשך, שהדתיות נמצאת פה בעיקר בקהילה. הוא אומר שם בהמשך שגם השותפות במדינה יש איזשהו גוון דתי, אבל זאת אומרת, הריבוי עצמו, גם פה וגם בקטע הקודם, הוא לא נתפס כאידיאל ולא כהתרוממות, וגם הוא לא מדבר עליו בשפה דתית, הוא מדבר עליו בשפה של כנות, בשפה אפילו כמעט סוציולוגית בקטע הזה, כאילו זה המצב, אין מה לעשות, צריך לקבל את זה. וזה טוב לקבל את המציאות, זה טוב להיות כנה ולא לעבוד על עצמך בעיניים, זה ודאי חשוב לזה שזה יהיה דתי, אבל מה שאני בעיקר רוצה לראות פה זה איזשהו תהליך שבו הריבוי עצמו מקבל איזשהו, הופך להיות יתרון. בקטעים האלה אני מרגיש שזה עדיין לא נמצא. עכשיו בואו נעבור הלאה, כי באמת אנחנו משווים את זה הרבה ובנחת ונחמד, אבל יש לנו פה עוד קטע ארוך שהוא איזשהו סוג של מעמד ביניים כזה אני מרגיש בתהליך הזה. זה באמת שזה טקסט מוזר, אבל נמצא בשביל לוחות, זה נקרא תורתם של בעלי תשובה, זה שילוב של שני קטעים שאחד מהם הוא ממש ישן משנת תשמ"ח, והסגנון פה הוא מאוד ישן כזה בהשוואה לשאר חלקי הספר. יש בתוך זה גם קטעים חדשים, אבל בעיקר מרגישים פה את הסגנון הישן. אני רוצה להצביע על זה ביחס לקטע הבא שאני רואה שהוא משקף איזה שלב אחר, תראו למה אני מתכוון. אפילו המושגים של משתמש, הוא מדבר, כל הקטע הזה, זה סוג של דרשת פתיחה, פתחו אז בית מדרש מעלה לציונות דתית, אז הוא היה ראש בית המדרש, אז הוא דיבר שם על זה שהציונות הדתית זה ציבור של בעלי תשובה. למה זה אומר בעלי תשובה? כי יש לנו את התחום של הקודש, אבל יש לנו גם תחומים שהם לא בקודש. כל המאמר מתמודד סביב הניגוד הזה, בין הפנים לחוץ, היבוב הזה. ואיך מתמודדים איתו, ואיך חיים איתו, אבל האופן שבו הוא מבטא את זה הוא לא אופן של ריבוי ערכים סותרים, אלא אופן של קודש וחול. ומדובר על זה גם מהמקום הזה של החרדיות כאיזה סוג של אידיאל. תראו איך זה נמצא בפנים. מטרתנו היא להביא את חלקי הנפש השונים, ואת הנטיות השונות לכלל אינטגרציה, שאפשר לראותה כחלק מעבודת הייחוד. כיוון שהנשמה היא חלק אלוה ממעל, לכן ייחוד הנשמה הוא ייחוד השם. קבלת עצמך על הריבוי שיש בך היא אקט גואל, שהרי הריבוי אינו סותר את האחדות האלוקית. זו אינה מסיעה במישור של הריבוי, מלמד הרעיה באורות הקודש. איננה אחדות של אחד ולא של שניים, אלא בלשון החסידות שייכת היא לדרגת יחיד, שהיא הדרגה של סובר ההפכים, ולא לדרגה הנמוכה יותר של אחד, דרגת האחידות. מהמקובלים אנו לימדים כי מידתה של התורה היא התפארת. ניתן לתארה כהרמוניה, כתיאום מושלם בין הדין ובין החסד המנוגדים זה לזה, אולם לטעמי נכון יותר לתאר אותה כיצירת איזונים ביניהם. לכן גם לומד התורה צריך להיות מאוזן, אך לא אדם שכפה על עצמו אחדות מזויפת. שאיפה אינה למצב בו הכוחות השונים יוצרים מכלול אחד קוהרנטי, אלא למצב שבו הם אינם הורסים זה את זה. אסור שהשאיפה להרמוניה תוביל למאבק אלים בכוחות הנפש ובנטיות המתנגשות. יש צורך לדעת לחיות עם הסכיזופרניה שהיא הסתירה המפרה. איננו צריכים לעקור אותם חלקים מתוכנו אלא להעלות אותם, ומפירושו של דבר להעלות את האמונה שלנו לאותו גובה שבו גם הם יסכימו עמה ויתקללו בה. זה פשרה של עבודה פנימית. עמדה זו מלמדת שעלינו לקבל את הריבוי שיש בנו עצמנו, כולל את הנטיות הרחוקות מן הקדושה, את ריבוי העולמות שבתוכם אנו חיים, עולמות הסותרים לתורה לפעמים. מובן שעליי לשאוף להביא את רבגוניותי לכלל אחדות, אך בו זמנית לדעת שאיחוד זה אינו אידיאל ולא מציאות, כיסופים ועדיין לא מימוש. עיקר מקומה של שאיפת האחדות הוא בתפילתי. תפילה על מה שיכול להיות אך איננו אפשרי כרגע. כרגע שרואים אנו באלמה דה פירודה. רק בהקשר זה ובתנאים האלו עלינו לתת הכשר לריבוי החוץ תורני כחלק מהנטיות השונות המתרוצצות בקרבנו. אסור לנסות להכפיף את הריבוי הזה באופן מיידי ושטחי אל הקודש, אך גם אסור לוותר על שאיפה להרמוניה עתידית בין הפנים לחוץ. עוד קצת עד סוף העמוד, אני רוצה לחזור ולהדגיש שכיוון שאנו רחוקים משלמות אנו זקוקים להכרח גם לדרך של הגבלה והגדרה. לא כל נטייה שלנו נוכל לקבל גם למעשה. אך עלינו לתפוס את ההגבלות לא כתכלית ולא כאמת, אלא כאמצעי וכדרך. מטרה העיקרית היא כאמור העלאה, מדעת ההתהפכה ולא ההתקפיה. תרופה לפונדמנטליזם היא העלאת הפוליטאיזם, קבלת הריבוי והעלאתו באופן שיהיה נכלל, כפי שכותב הראי"ה במונותאיזם. שימו לזה, הדברים שאנחנו פה הם בדיוק קשורים לדברים שדיברנו עליהם. אומרים טוענים הנוטים להסתה. האליליות הזיזה היא בהבלטת רשמי החיים, בהבעת הפרטיות, בחדירה אל היופי ולעשירות הגוונית. האחדות האלוקית מטשטשת את הכל. מכל הגוונים גוון אחד היא עושה ואושר החיים מתדלדל. באה טענה זו מחוסר ידיעה וקירות רגש. בשביל כך, האחדות האלוקית בתור האחדותה היא מתעלה על ציור האחדות הרגילה, באמת מתעלה על האחדות באותה המידה שהיא מתעלה על הריבוי, ואותו העושר של הריבוי לעולם נמצא בקרבה בצורה יותר מדהיקה באינסוף. אז בואו, בואו אני אומר שיש פה איזה מין, באמת, זה קטע עם נטיות סותרות. מה, איך, בואו נצטקל שנייה על האנרגיה, על הטיעונים, איך הוא מתאר פה את הסיטואציה ואת ההתנהלות בתוכה. בואו נראה מזה קצת. כן, מה אתם אומרים? לא, זה קטע שאני מנסה לדבר אלינו, מדברים לשון רבים, מה אתם? תופס אתכם?
זה
לא חייב
שאני מדבר בלשון רבים, זה מאוד שונה ממה שיצא, לא יודע.
זה לא... שאני כאילו ל... שלגעת את זה, שלגעתי כאילו,
בואי, מה? אני מציר, כאילו. מה מפריע לך? מה שאני מנסה לתאר? מה זה הציר הזה, ולמה זה מפריע לך?
שיקרו בזמן מסוים, כאילו אם זה שבו גם נותן, שאנחנו נמצאים, שכאילו יש איזה, להחליט בין הידיעה לבין המציאות שאנחנו נמצאים עכשיו, אבל זה עדיין מחכה איזושהי מציאות, אני חושב שיקרה.
למה זה מפריע לך?
זה רחוק
מזה, אני לא חושב. אבל נסה לחדד, זה מפריע לך עצם זה שיש לו משהו אוטופי, או העניין הזה של האחדות כאוטופיה מפריע לך?
לא,
זה היה טוב,
זה היה.
אני מוזר שאני מתחיל מזה שהסתירה לא סותרת. כאילו, ומיד אחרי שאנחנו אומרים שהאדם הוא, כן, שהוא מורכב, שיש גם את... מגיע, כאילו אחרי שאנחנו שיש בתוך העצמי כחברת צריכה על הריבוי שיש בך, שיש בריבוי, אז אנחנו רואים שמידתה של התורה היא תפארת ולכן ניתן לתאר אותה כהרמוניה, אבל כאילו יש פה פתאום התורה לסיפור שהיא ההרמוניה, כאילו, והיא פותרת את הכל, כאילו, ואז וגם פתאום יש איזה סמי גאולה כזאת ואיזושהי דיאלקטיקה כזאת, אני לא משוכנע איך לתאר את זה ואת המהלך הזה, אבל כאילו אני שואף להרמוניה, למרות שאני מודע לזה שהיא לא נמצאת. כאילו, היא נמצאת כאוטופיה, אבל היא לא נמצאת כריאלית. יש כאילו, משהו בזה שהסתירות הן לא סתירות. כאילו, אני לא... זה ממש קשה לי לעמוד ביחד עם זה.
גם אתה מסתייג, זאת אומרת, אתה מסתייג ברמה של התיאור של סתירות?
כן, כן. כאילו, אני לא...
מה זה אומר? עזוב את המילה סתירות, נגיד אפשר לדבר בכל מיני עמוד, כמו שאמרנו בהתחלה, אפשר לדבר על ריבוי, אפשר לדבר על הסתירות. זאת אומרת, איפה אנחנו נמצאים ביחס לצירות?
הריבוי לא מרובה, הסתירות לא סותרות, המתחים לא מותחים, כאילו, אני מרגיש כאילו, יש פה משהו חלק מדי בתוך כל
ה... אתה מדבר עליו או על עצמך? איפה אתה אומר שהריבוי? אה, בטקסט אתה לא מרגיש שיש פה ריבוי אמיתי.
כאילו גם... ברמה הגרפית, אם יש לי איזה מתח, אז כאילו, אז זה מתפצל לשניים, ואז איך שהוא נפגש כזה, ואיזה דמוח חלקה כזאת, ממשיך הלאה, כאילו, שזה לא, אני לא מרגיש ככה.
איך אתה היית מתאר את זה?
יש משהו... שאלה קשה.
נכון. פה בשביל שאלות הקלות?
כן.
אין שאלות קשות בין 2 ל-4.
בעצם עצמו יש איזושהי סתירה. כי הוא בהתחלה מדבר על, לא יודע, באמצע, מה שיש לי בזרום המהלך הזה, הוא מתאר את ההרמוניה מול האיזונים, ואז אחר כך הוא עושה עוד איזשהו מהלך שהאיזונים, איך שאני מבין את זה, אז האיזונים האלה הם במעבר של ההרמוניה לאיזשהו משהו שהוא אוטופי. אז כל המהלך הזה, זה משאים איזשהו מהלך, ואז הוא חוזר בסוף לעמדה שהיא אוטופית, זאת אומרת, שהיא לא נמצאת במקום הזה של האיזונים, שהוא מגיע לרב קוק ול... העלאת הפוליטאיזם, וזה נראה לי חוזר גם קצת להתחלה. לא ברור לי איפה זה נמצא ביחס לכל מה שאומר באמצע. זאת אומרת, איך פתאום אנחנו כן הצלחנו להיות במקום הכי גבוה של הריבוי שנמצא בתוך האחדות?
זה, אני מסכים, הקטע הזה הוא מבלבל. אני תהיתי, כאילו, התלמדתי מה להביא ממנו, אם להביא אותו, ובסוף רציתי להביא את הבלבול הזה, כי אני מרגיש שזה מין, כי אני רוצה לראות באמת שבקטעים אחרים, פתאום הרב שדר חותך לזה שמקום יותר ברור. וכאן יכול להיות, אני לא יודע, זה, אני לא עושה כל כך מהלכים היסטוריים, יש פה איזו בחינה כזאת, אבל... באמת, יש איזשהו מין שלב כזה שאתה מרגיש בקטע הזה, שמצד אחד הוא אומר שהמקום הזה של הריבוי יותר גבוה. ושהוא לא סותר את האחדות בכלל, וגם בעצם כל הפס של המאמר הזה הוא להגיד שיש יתרון לבעל תשובה, וזה יותר טוב מה... נגיד הדימוי שלו, כאילו זה החרדיות כעולם הומוגני, כל מה מודע לזה שזה לא באמת ככה, אבל זה סוג של פנטזיה. ולעומת זאת, כל הזמן יש את האמירה הזאת של בעצם כל זה עובד בגלל שאנחנו שואפים לאחדות, וגם את הדיבור אולי הכי חליף, שכרגע אנו שרואים בעלמא דפירודה, וזה לא אפשרי, אתה ממש מרגיש פה איזה דאון כזה פתאום לפני ש... קודם היה לך פתאום איזו תחושה שאתה נמצא במקום הטוב בעצם. יש פה איזה מין, אני רוצה באמת כן להצביע על ההתרוצצות הזאת, כי זה נראה לי, זאת אומרת, אני מרגיש שבעצם יש פה משהו של הרב שגר, יש פה כאילו איזשהו, אני מרגיש אולי איזשהו פער בין איזושהי תחושה או איזשהו מקום שמנסה ללכת אליו ובין איזושהי שפה שהיא עדיין נמצאת במקום שלא מאפשרת. זאת אומרת, כל עוד אתה מדבר על זה שהאחדות, השפה כאילו, מה שאני בעיקר רוצה לראות פה זה שהמושג של האחדות הוא כל כך שורשי בתוך השיח הזה, שאי אפשר לצאת ממנו. זאת אומרת, גם כשהוא מנסה להגיד, אוקיי, יש יתרון לנו כציונים דתיים כי יש לנו ריבוי בעולם, כי אנחנו תקועים בעין מצב ביניים כזה, הוא לא יכול שלא להגיע בסוף הזה שאחדות יהיה המקום הגבוה. ברגע שאחדות יהיה המקום הגבוה, אז תמיד אתה תהיה לכל היותר באיזשהו כיסופים. ברור, מה שאני מרגיש, כאילו יש פה כמה טיעונים. הטיעון אולי הכי חזק שאני חושב שהוא הכי נחוש בו, זה שצריך להיות כנה. נכון, זה מרגיש שזה נמצא פה לידה בקטעים מקומיים. זאת אומרת שאי אפשר לעשות הרמוניה מזויפת. אתה ממש מרגיש פה את התהליך של האובדן של האמון נגיד ברב קוק, במובן שזה יעבוד. אתה יכול לעשות חלוקות ברב קוק, תלמידה וכו'. בין האידאה ליישום, בעצם הציר שאנחנו נמצאים עליו כל הזמן, זה לא מעבר בין תפיסות פילוסופיות, זה שאלה פרקטית, האם הסיטה הזאת הציונית דתית עובדת או לא. הרב שקר, בהרבה הרבה תאים הוא משקף את התחושה שזה לא עובד, לא עובד ברמה שזה מחייב לוותר על הכנות. ולכן הצד אני חושב שהוא מאוד חזק, זה הנראה שהרמוניה כוזבת, היא הורסת, היא שטחית ואידיאולוגיה, הרבה מהמאמין ששברי לוחות נמצאים סביב העניין הזה. עכשיו השאלה, אז מה כן? ויש את הצד של אוקיי, אנחנו פשוט במצב דפוק, אין מה לעשות, זה לא עובד, זה נשאר כרגע כאן ולפחות לא נשלה את עצמנו. ועדיין כשהוא מדבר על מה בכל זאת, בכל זאת זה עדיין מושג של אחדות, אז נשים אותו, עצם היכולת להגיד לא עכשיו, משחרר את משהו. אני לא צריך להשלות את עצמי, אני יכול לחיות בכיסופים. הוא לא מסוגל בתוך השפה של הקטע הזה, אני מרגיש להגיד, המצב שאני נמצא בו הוא באמת מוצלח. בנושא אני מרגיש להגיד את זה, אבל האחדות נמצאת. גם הקטע של הרב קוק על הילילות בסוף, אני משמעותי, כי השפה הזאת היא עדיין השפה של הרב קוק, במובן שבסופו של דבר האחדות זה הדבר הגדול יותר, ולכן גם אם אני מקבל את הליבוי, אני אנסה להכיל אותו באחדות, לא מוכן לקבל את זה שהדברים צריכים להופיע בליבוי כדי שהם יהיו חזקים. אני חוזר למה שאמרת קודם, התחושה שכשיש נעים זה מסרס אותם. הרב קוק פה מעלה, הטענה של המסיתים זה שדווקא כשיש ריבוי, כל דבר מקבל את הכוח שלו, הוא הולך בכל עוצמה שלו, הוא לא סופר אף אחד, כמו השנאת חינם בקטע שהרב דרייפוס הביא. והרב קוק וגם הרב שגר פה, שהם מנסים להגיד, לא, אנחנו יכולים להכיל את כל הניגודים בלי שהם יתצצו, ובסופו של דבר האחדות היא יותר גבוהה, כי היא מסוגלת להכיל גם את הריבוי וגם לאחדות. יש פה משהו שזה, אם המטרה של הקטע היא להצדיק את הריבוי של הסמינות הדתית, זה לא עובד, אני חושב. כי בסופו של דבר האחדות, גם אם היא אידאה, היא משאירה אותך באיזשהו מצב ביניים כזה. והתחושה היא שזה, אני רוצה להראות פה כל מיני רמות, יש את הרמה הסוציולוגית של התפיסה הציונית דתית והמדינה שהיא מסמנת איזושהי אחדות, ויש את הרמה אולי יותר יסודית, שבכלל אולי משהו, אולי זה עיקר העיקרים של המונותואיזם, אני לא יודע שהאחדות היא יותר גבוהה. ואתה רב קוק מדבר פה בשפה הזאת. ברור שהאחדות היא היעד, מה זה אומר לקבל, מאיפה מגיע האפשרות לקבל ריבוי, להשלים מזה, אם זה תמיד יהיה במקום של קרחצים כאלה, של זה מצבנו ועדיף לא להיות לא כנים, או מה שאני רוצה לראות בקטע הבא, באיזשהו שלב רב שאלה מתחיל לדבר על זה כמקום יותר גבוה, ואז הוא גם משתמש עם מושגים אחרים. באמת מבחינה הזאת הקטע הזה הוא מבלבל, כי הוא נמצא באיזה מצב ביניים.
אני חושב שכאן, אני יודע, זה יובד פה לספירה.
מה זה אומר שהוא עובד? אני שומר את זה מרחק מהמציאות בעצם זה שאני מתפלל על זה ולא עושה את זה ביום יום. זה גם כאילו זה משליך על השאלה אחרת ופס תפילה. אני הייתי אומר לך, תשמע, בית מקדש, אני לא בונה, אבל אני מתפלל עליו. זה יכול להיות בכל מיני מנגינות.
זה נראה כאילו תפילה כן עד דווקא.
נכון, לא.
זה נראה כאילו חלק מהכנות שיש באמירה זה גם שם.
שאני לא מבטר על
השאיפה. השאיפה שלי לאחדות היא כנה כדי כך שאני יכול לצאת את עצמי להתפלל. כאילו היום אני לא רואה את עצמי להתפלל לזה שאני יכול לקום בבוקר והכל יהיה שלם לאחדותי. אני לא צריך להתפלל על זה. אני רק כאילו מתאר איזה תיאור שזה כן בוער בו ברמה שזה כאילו משהו שזה צריך לבור בנו ברמה שאני אתפלל על זה.
אבל בוא, אני רוצה באמת להוריד את זה קצת למעשה שלנו. זאת אומרת, מה זה אומר שאתה אומר אני לא רואה את עצמי? צריך לי, שים לב, לא חושב שמדובר פה על תפיסות, כאילו, לקום בבוקר וכל העולם יהיה אחד, ולא מדובר פה על שלום עולמי, מדובר ברמה האישית, מדובר ברמה הסוציולוגית. עכשיו הוא מדבר על הקטע הזה, מדבר מההקשר שלו, ההקשר שלו אז, כאילו, שהוא מתאר בחור ישיבה שבא לישיבה ויש לו עולמות חיצוניים, יכול להיות שכל מיני דברים שהיו אצלו ניגודים, הם אצלנו פחות ניגודים. אבל לפעמים זה גם המקום של הריבוי מעבר לניגודים, שזה כאן אני חושב דבר שפחות שאני נמצא, אני חושב שזה דבר נוכח, גם אם המשתנים, עם כל המשתנים, המייצגים של הצדדים השונים, אבל בעצם זה שיש לך בחיים אגפים שלא מתקשרים אחד עם השני. יכול להיות ברמה שלא מתקשרים שיש אנשים שאתה מדבר איתם על זה, ואתה לא יכול לדבר איתם על משהו אחר שיש לך בחיים, כי הם לא מתקשרים עם העולם הזה, הם לא מתקשרים איתך מהמקום הזה, עד לרמה שבו אתה אולי קצת גם לא מתקשר עם עצמך. זאת אומרת, יש תחומים בחיים שאתה חווה אותם ממקום נפשי, אתה מדבר עליהם בשפה אחרת, ויש תחומים שהם כל המידורים האלה שנמצאים בחיים שלנו. ברמה הסוציולוגית אני חושב שזה נכון, זאת אומרת, זה עדיין ככה. כמה שישיבה צליח, תהיה ישיבה פתוחה וכו', יש עדיין כל מיני הבחנות, בבית מדרש, בחדר שיעורים, לחדר, לבית, למוצאי שבת, ערב שבת, וכל מקומות אחרים ומעגלים שיש לאנשים שחיים פה.
חדר שעולם הקטן, שהוא כבר
חדר שמודר. זה רדיקלי לחלוטין. ועשית רעך הגמור. זה לא חייב להיות עשית רעך, זה חלק מהעניין. זה לא חייב להיות שיש לי תחושת חטא כל פעם שאני יוצא מעולם התורה וחופר באוצרות התרבות המערבית. אבל עצם זה שהדברים לא מתקשרים. זאת אומרת, השאלה היא אם יש לי שאיפה לנסות לתקשר, אם יש לי איזושהי תחושה של אי נוחות במעברים, אם יש איזושהי חריקה במעברים וחלקים בחיים, או שלהפך, אולי אני באמת כן, כן, זאת אומרת, זה המושגים שזה נמצא בהם, אני חושב, השאלה עד כמה בכלל יש לי שאיפה שהעולמות שלי יתקשרו איך אני משני, או שכאילו, זה המצב, שזה זה ככה, מה... אני חושב שכן, אני מרגיש שזה נוכח, ההסתייגות מכישורים מאולצים, כאילו, מאיזשהו ניסיון להכניס את הדברים בכוח. ובואו נראה באמת את הקטע האחרון שהבאתי פה, שהוא כבר במחשב יש לו איזו מנגינה אחרת, וזה ככה לסיים, בשבוע הבא יותר להתחיל במקום הזה, ואיפה זה מגיע, ואיפה פתאום נכנסת פה האנרגיה הזאת, כי בעיקר מה שאני הרגשתי בקטעים שהבאתי פה קודם, שהקושי להגיע למקום הזה הוא מובנה, גם מהציונות הדתית, ואולי אתה בכלל באיזשהו משהו יסודי, בשאיפה לאחדות, ומול זה יש פה תיאור כזה. גם מדרשה של ברבית הקטע עם הנשבוע שלנו, זה קטע קצת לפני כן, מהספר של חנוכה. הדגם האחרון, בכלל מפורמות הדגם המרתק ביותר, עם הזה של ריבוי זיוויות. יש לנו מקווים של היחס לאקדמיה, היינו שם גם עלינו להבחין בין דגם זה לבין הדגם הממדר שתואר קודם. דוגמת דרכם של ליבוביץ' ודה פרוטה רפויבייצ'יק. היינו שם מהרחבה, המאמין הממדר חי בשני עולמות, המדעי החילוני והדתי. וזאת הוא עושה על ידי קעירת תהום שאיננה ניתנת לגישור ביניהם. הוא לעולם לא מביא אותם בכלל מפגש. אומנם חי מסתירה, אך זו סתירה שמחוץ עליו. היא איננה נוגעת לסובייקט ולזהותו העצמית. לוחן הדגם של זהויות מרובות ומפוצלות, שמפגיש את העולמות זה עם זה ולא מוכן להודות בערכי אמת ממודרים או במישורי אמת שונים. ניתן לומר שאצל המאמין החי לפי דגם הריבוי, שני הכתבים, הדתי והחילוני, נמצאים במישור הדתי עצמו. ואיננה זהות כפולה, שחצי הדתי וחצי החילוני. כפילות אשר כאמור מכירה עם הפישוט וריבוי או אפילו הונאה עצמית. אלא זהות החיה את הכפילות כמתח מפרד, ולא סתם מתח, אלא מתח דתי. זאת איננה האפשרות ההרמונית של הראייה אלא היפוכה. כל אחד מן העולמות מופיע במלוא עוצמתו, וככל שהמרחק בינו לבין העולם האחר גדל, כך מתלבא כוח הנפץ הדתי המצוי במפגש בין שני היסודות השונים הללו. ביטוי זה. לפיכך, אפשר לתאר את הנפש הדתית לאומית כנפש שאינה חיה בעולם אחד אלא בכמה עולמות שספק אם הם ניתנים לשילוב, אך היא איננה מבדלת אותם זה מזה. תורה מול עבודה, אמונה מול מדע, דת מול חילון, אלא מנהלת ביניהם מערכת יחסים סבוכה ולעיתים סכיזופרנית. בעקבות כך, נוצרת היום דתיות מסוג אחר, כזו שאי אפשר להגדירה לפי מיקומה על גרף מסוים, אלא היא מפוזרת בכמה מוקדים שונים, אני ואנחנו נאמר משונים. זו דתיות שאיננה מגדירה את עצמה בהגדרות הדתיות הרגילות, אלא מאפשרת מרקם של זהויות לא שגרתיות, משלבות בדרך לא דרך עולמות שונים, וכך מנכיחה אמונה אישית עמוקה, שבה לדעתי טמון הסיכוי לגאולה דתית. אתה נסיים פה, נכון? בואו, זה טוב, אני מרגיש שיש פה מנגינה אחרת, לא? בואו ננסה קצת לחדד את ההבדלים. מה נכנס כאן? בואו נסתכל שנייה על ההבחנה הראשונה, בין המידור לבין ריבוי זהויות. מה הנקודה? מה מעניין אותו בהבחנה הזאת? למה זה חשוב? אתם ממודרים או מרובי זהויות? איפה אתם על הציר? היום, מרגע זה. אז שאלתי פה את זה מודרני לחלוטין. אני חושב שהתיאור שאני תיארתי פה קודם, מידה מסוימת, אני מנסה כאילו ליישם את זה ביחס אליו. זאת אומרת, אתה יכול לומר, יש לי כל מיני אגפים בחיים, ואני מודע לזה שהם לא מתקשרים, אבל אני פשוט עובר מאחד לשני. לא בהכרח שנוצר איזשהו מתח, לא נחווה איזשהו מתח, ולא נחווה כשאלה, כבעיה, כמשהו, וגם במובן הזה גם, אני חושב גם אין כל כך תנועה בין אגפים. זאת אומרת, אתה יכול להיות פה כך וכך שעות, לעבור למקום אחר כך וכך שעות, בשבת להיות במקום אחר. ויש פה ריבוי, לפעמים הוא מאורגן, זאת אומרת, הדוגמאות של ליבוביץ' זה מאוד סכמטי כזה, זאת אומרת, יש לתחום הזה ואני יודע מה הגבולות של התחום הזה, זה לא חייב להיות כל כך ככה, אני חושב שבעיקר הנקודה שמעיינת עליו שגר, זה השאלה האם יש מתח, והאם דברים מתחברים וזולגים אחד לתוך השני, או שהם פשוט נחים זה לצד זה, בניסוח הזה שאם הסתירה נוגעת לסובייקט לזהותו עצמי. אתה יכול לחיות בכל מיני עולמות, הם מחולקים לפי כל מיני חלוקות, גיאוגרפיות, כרונולוגיות, שעות בשבוע, ימים בשבוע. הדוגמה שמתעסק במאמר, אנשים לומדים בישיבה בתוך איזושהי שיטת עולם מסוימת, ואז הם מגיעים לאקדמיה. מה קורה במעבר הזה? נניח שהם הולכים ללימודי הרוח, הם מספרים להם שהדברים שלו שיערו אופתיהם. נגיד שהם אפילו קראו את זה כבר לפני זה. מה? יש דברים כאלה, אתה יודע, עדיין יש דברים כאלה. לפעמים אנשים לומדים בישיבה אחת, ואז לומדים בישיבה אחרת, ושומעים דברים כאלה שבו בעולם, זה גם יכול לקרות. אנשים זה קרה להם. אז מה תכלס, מה קורה? אני פה, אני שם, אני עכשיו חתמתי קבע שם, אז עזבתי שם, ואז אני בשקט, או יש פה משהו, אני חושב שהיה לכם גם מעניין אותו ללכת למקום שאולי גם חורג מהקטעים שראינו בהתחלה, שבו הדברים יוצאים איזשהו קונפליקט. זאת אומרת, אתה יכול לחוות את הטקס חתונה הזה המרובה, ואוקיי, יש מצד כזה, יש מצד כזה, אני נותן מקום לכולם, וזה אני חושב חלק מהתחושה של אבישי שיש בזה איזשהו דלדול מסוים. ובמובן מסוים אני חושב הרבה מהקטעים שראינו עד כאן, היה בהם את התחושה הזאת של הכתבים השונים, אני מקבל אותם כי אני לא יכול להכחיש שום דבר, אבל... ופה אני חושב יש בדיוק את התחושה שהיא מה שהרב קוק אולי נאבק איתו, שבריבוי הדברים הופכים בעוצמה הכי חזקה שלהם. זאת אומרת, העניין שלי זה שכל אחד יהיה חזק מספיק כדי שהוא יעצבן את השני. לא שהם יתחילו זה כמו בקטע הקודם, אבל שיהיה מתח, שיהיה קונפליקט, שיהיה התנגשויות. זאת אומרת, שאני אחווה את המעברים בין הדברים האלה בחיים כאיזשהו משהו שמאתגר אותי. זאת אומרת, לא שאני אשב מול טקס חתונה כזה ואני אגיד יופי, זה האיזון שאני אוהב, ככה זה צריך להיראות. וכל ה... כאילו שאני אגיד, אוקיי, מה קורה? קורה פה משהו, איפה זה יהיה? מי יודע איפה זה יהיה מחר? יכול להיות שפתאום כל העסק ישתנה. מה התחלת לומר?
בואו, הרבה מקומות, יש כך ויש כך. כאילו, אני יודע, זה... כשאני קם בבוקר ועובר ממרחב אחד למרחב אחר, אני לא חושב על זה, זה קורה באיזה אישות כזאת. נמצא חטל, יש איזה המסגר כזאת. כאילו, המעברים צריכים להיות מעברים חתוכים, חדים, יש מעברים עגולים. כאילו שלא רק מתוך זה שלא נותנים עליהם את הדעת, אבל כאילו, לא תמיד יש איזה מתח של נחווה. אני מניח תפילים בבוקר, אז אני לא חושב על זה שזה מגוחך. למרות שכאילו, אם אני אחשוב על זה שזה מגוחך, אני גם מרגיש שזה מגוחך מצד אחד, מצד שני, אני אתחיל להיאבק בזה קצת. שבמקום הזה גם המתח יכול להיות מפרה, זה לא קורה כל בוקר. יש מקומות שלא.
כן, זה ודאי לא משהו שאמור להיות גורף. אני חושב גם שיש דברים שאנחנו חווים אותם כניגודים, יש כאלה שבאמת נשחקו, ואז המעברים שלהם נהיים יותר עגולים. זה גם מאוד קשור לשלבים בחיים, ולכמה אנרגיה וכמה פנאי יש לך להשקיע מחשבה ומודעות לדברים כאלה. זה דבר אחד. דבר שני שיש פה זה באמת, מה שאני מרגיש אולי ההבדל הכי משמעותי בקטע הזה, זה שבקטעים הקודמים, ובעיקר בקטע הזה שראים עכשיו מתורתם של בעלי התשובה, התחושה הייתה שברור שהאחדות שבה הדברים מתיישבים היא המקום המוצלח. ופה זה בדיוק הפוך, זאת אומרת, הניסוח זה שככל שהמרחק גדל כך הוא כוח הנפץ, מטרה שלה מחפש פה את ההתנגשויות, מחפש פה את הריבוי, לא אומר הריבוי אפס זה מצב שנקלענו עליו, כי אנחנו באנו לפירוט הזה, יש לנו איזושהי עיקר לאחדות, אבל אסור להתכחש כל הפיתולים שהיה לנו בקטע הקודם. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שפתאום כל הוקטור משתנה, פתאום אני מחפש להתנגשויות, פתאום אני מחפש להעצים את הפערים, אולי אני אפילו הולך למקומות רחוקים במידה זו או אחרת. וזה עצמו הופך להיות מתח, והנקודה השנייה שהיא משמעותית, ואני בעיקר רוצה להסתכל עליה בהמשך, זה שזה מתח דתי. זאת אומרת, זה לא הדתיות נקלט פה לאימות עם ערכים שגם אפס דתיים, אבל דתיים במקום אחר, רוח ההלכה, ערכים.
אני מרגיש שיש בעיה קצת, כי המתח הוא מתח, אני חושב שלפני שאפשר לקרוא לו דתי, הוא מתח, כאילו, ושם הוא יכול להיות דתי, הוא יכול גם להיות אנטי דתי, כאילו, אחרי שנכנסים לשאלות או למתחים האלה, אפשר כאילו, יש גם תשובות שהן לא דתיות, כאילו תשובות שהן...
מה זה אומר, מה יגדיר את התשובה? כאילו, וגם מה זה תשובה בדיוק? איך אתה מגיד את המילה תשובה?
אני לא יודע אם תשובה, מה שיקרה בסוף, ההתרחשות, התוצאה של המתח הזה, לא חייב ללכת לכיוון דתי, כאילו, לא יכול להיפטר במקומות אחרים, כאילו, עול יכול להשאיר את המתח ויכול גם לפתור אותו, כאילו, בוויתור. בוויתור על אחד הצדדים, שזה יכול להיות אין את הצד הדתי, אין את הצד השני, בסוף העניין נמצא המתחים. אבל במקום הזה, כאילו, הדתיות היא לא בהכרח המקיף, היא לא בהכרח מה שאנחנו...
אני חושב שאני לפחות קורא, זה לא במובן של הדתיות זה המקיף, אלא כיוון שיש מקיף אז הוא דתי, זה דתיות במובן אחר, זה בדיוק מה שאני רוצה יותר לפתוח בשבוע הבא, מאיפה הגיע פתאום השפה הדתית למקיפים האלה, ולמה זה נקרא דתי, מאיפה מגיע היכולת לקרוא לזה דתי, בעוד שלפני שניה ראינו שהמונותואיזם, כל עניינו זה שבסופו של דבר מעל הכל יש אחדות. מה היחס בין הדתיות כנגיד כמרחב של התנגשויות, לבין הדתיות כאחדות, זה לא, זה ודאי לא הדתיות, זאת אומרת, זה לא יהיה להכריע להקשר הדתי, זה במובן, כאילו, יש את הדתי כקהילה דתית במושגים של הקטע הזה מזוות דתי, ויש את הדתי כאיזושהי התרחשות שהוא פועל הדתי. אני חושב מה שבעיקר קורה פה, ושההתרחשות הזאת נהיית יותר מעניינת מאשר הדתיות כאחד מהמשבצות, ואפילו יותר מעניינת מהכנות, נגיד שהוא, כשהוא מתחיל לדבר על זה שזה דתיות מסוג אחר, שאי אפשר להגדיל אותה, וטירופים משונים, כאילו פתאום יש עניין בזה שיבטרו דברים חדשים, לא עניין זה לבטל את מצבן כפי שהוא, ולהיות כנים, ולשאוף לאחדות. נחלט פה איזשהו וקטור, שהוא משנה פתאום את כל המערכת, מנהיג פה איזושהי אנרגיה אחרת, שזה... כמה שאני מרגיש שמתחדש כאן, זאת אומרת, החיפוש אחרי זהויות לא שגרתיות, על זה שיהיו התנגשויות, על זה שיהיו פערים, זה פתאום יהיה אנרגיה שהיא הופכת להיות האנרגיה הדתית, ולא האנרגיה של האיחוד, ובטח לא האנרגיה של הדתי כאחד מהמשבצות שצריך לשמור עליהם וכו'. שזה, זה באמת כאילו פלא, אני אומר, שזה משהו שצריך, זה המקומות שבו, אני חושב, נגיד, אם התחלנו מההתחלה מאיזשהו מודרניזם, פוסט-מודרניזם, אז יש פוסט-מודרניזם כתיאור של מצב, כן? זה המצב, שזה כבר היינו נגיד בקטע הזה על, על החתונה. זאת אומרת, זה המצב הפוסט-מודרני, אנחנו חיים ריבועים, יש לנו את היכולת. ויש איזושהי קריאה גדולה, כאילו של אופציה גבוהה יותר, גאולה דתית, זאת אומרת, לוקח את הטקסטים הפוסט-מודרניים שנראה אולי קצת שבוע הבא, שבהם יש איזושהי תחושה של אופוריה במצב הזה, ומכניס אותם לשפה דתית, שזה אולי באמת החידוש, כאילו אולי החידוש הכי משמעותי, זאת אומרת, לדבר בשפה דתית, לא רק להגיד זה המצב וכו', אלא להגיד, הנה, זה אמונה יותר גבוהה, ללכת למקומות המשונים, שזה בעיקר משהו שצריך לפתוח אותו, אני רוצה לפתוח אותו יותר בשיעור הבא, כדי שנוכל לתת זה יותר מרחב. אבל מה שבעיקר אני רציתי שנראה בקטע הזה היום, זה באמת התהליך הזה שאפשר לקרוא לו פרידה מהרב קוק, פרידה מההרמוניה, פרידה מהסיונות הדתית, אם נחזור שנייה לכותרת עם המכה, כשהוא מציב פה תורה מול עבודה, אמונה מול מדע, כל העניין של המכה בהקשר הזה, זה שהדברים מתיישבים, שאפשר להיות דתי וללכת לאקדמיה אחרי זה, ולעבוד אחרי זה, ולהיות חייל, וכאילו זה ברור שזה הכל בסדר, אתה תמיד בסדר, הכל בסופו של דבר מתחבר, גם אם אתה בעצמך לא יודע איך, יש מי שיודע, יש איזשהו גג שאתה נמצא תחתיו. זה בדיוק אני חושב במקום שבו הוא, כאילו יש לו פתאום אתה מרגיש בו איזה אינטרס להגיד, שמע, זה באמת לא ככה, באמת הדת היא מול המדע, באמת התורה היא מול העבודה, באמת יש איזשהו להקצין את התיאור כדי להגיע למקום אחר, שזה לא רק תיאור סוציולוגי של המציאות השתנתה, זה גם תיאור כאילו שינוי אני חושב בפאתוס, במוטיבציה, ללכת למקום אחר, לחוות חברות אחרות, ליצור מזרוח זמנים אחרים. זה המקום שאני... מעניין אותי לבחון אותו יותר, וזה אנחנו נצטרך לגעת יותר בשבוע הבא. בעזרת השם, נזכה לגאולה דתית, סיכוי. טוב חזקים. עד אז.